אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, בוקר יום שלישי, בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אני רונה גרשון, מחליפה היום את שרון קנטור, שנמצאת בחופש. אז מה צפוי לנו הבוקר? בשעה הראשונה נדבר על שני סיפורים מעניינים של נדידה של בעלי חיים. במחקר הראשון נדבר על מחקר ישראלי שמספר לנו למה מינים של דגים שבורחים לכתבים בחיפוש אחר טמפרטורה נוחה יותר דווקא מתמעטים. וגם פתרון לתעלומה בת 20 שנה, מוקדי חציבה בגליל שמסתבר שקשורים לנדידת פילים. ונדבר גם על יום הזיכרון לקורבנות עבדות בפינה של רונה קולט ישראל, רונה ישראל קולט, שתספר לנו על מוזיקה שקשורה לעניין הזה, ופינת התנך שלנו. כל אלה בשעה הראשונה. עורכת תמנה הולצ'טיין, מפיקת תמר בנימין, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, אני כאמור רונה גרשון תלמי. בואו נתחיל. אז הפינה הראשונה שלנו מדברת כאמור על נדידה. אנחנו נדבר על מה קורה לדגים קטנים כשהם נודדים למקומות חדשים, בעיקר לכתבים. זה קורה בגלל התחממות גלובלית ועליית טמפרטורות, והמחשבה שהם ישרדו טוב יותר ונראה דגים רבים יותר, מסתברת כלא נכונה בהכרח, ומחקר חדש יצא לבדוק את הקשר בין הנדידה לכמות הדגים. האורח שלנו באולפן הוא פרופסור יוני בלמקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב יוני.
בוקר טוב רונה.
בוקר טוב. אז קודם כל בוא נדבר רגע על נדידה של דגים. זה משהו שקיים לא רק מאז ההתחממות הגלובלית, נכון? דגים מחפשים מקומות חמים יותר או קרים יותר?
הדגים תמיד מנסים להתאים את עצמם למה שהם אוהבים, נכון? הטמפרטורה מועדפת עליהם. עכשיו, בגלל שמתחמם המים כל הזמן, אז הדגים כל הזמן זזים כדי להתאים את עצמם לטמפרטורה, ובאחר שמתחמם, הטמפרטורות המתאימות להם נמצאים יותר לכיוון הכתבים, ולכן הם בעצם עוברים למקום חדש.
וזה קורה כמעט בכל מקום שבו נראה דגים?
זה קורה לכל בעלי חיים עצמי כדור הארץ. הכלי משתנה, ובעלי חיים מתאימים את עצמם כל הזמן. עכשיו, כל הזמן מדייקים את המיקום שלהם שיתאים לטמפרטורות.
מצוין. אז נדידה לכיוון הכתבים, כדי שיהיה להם קר יותר. ועל אלה מינים, אילו מינים אנחנו מדברים?
אז הבחקר הספציפי הזה נעשה על דגים באוקיינוסים, בכל רחבי העולם, ובעצם זה קורה לכל היצורים בפני כדור הארץ, בסדר, וגם חרקים, וגם יונקים, וגם ציפורים, וגם עם דברים בים, שכנראה מגיבים יותר מהר מיצורים אחרים.
וכאן, על איזה דגים אנחנו מדברים? מה חקרתם?
אז המחקר הזה הוא מסוג, מה שנקרא, מטה-אנליזה, כלומר, חקר פני הרבה מאוד מינים של דגים בכל רחבי כדור הארץ, וזה כל המינים שיש לנו נתונים עליהם, זה מעל 100 מינים של דגים, מחלוסיות שונות בכל מיני מקומות.
והמחשבה היא שזאת הישרדות בעצם, זאת אומרת, הם עוברים למקום קר יותר, ולכן מטבע הדברים הם יצליחו לשרוד ולשמור על המין שלהם יותר, אבל אז מגלים פתאום ירידה בשכיחות של הדגים, שהיא מפתיעה.
נכון. מה שקורה בעצם שלא כל המינים זזים באותו קצב. יש מינים שגישרים במקום בעצם, יש מינים שנודדים קצת, יש מינים שנודדים הרבה. המחשבה שלנו הייתה שהמינים שבעצם משנים את המיקום שלנו הרבה, אלה מינים שמתמודדים עם שינוי אקלים, יודעים להתאים את עצמם למקום שהם אוהבים, בטמפרטורה שהם אוהבים, ולכן הם בעצם נועדדים צפונה ודרומה. ודווקא המינים שנשארים, חשבנו שהם מינים שלא יכולים לזוז מכל מיני סיבות שונות, והם דווקא אלה שיפגעו. ומה שמצאנו זה בעצם בדיוק הפוך, דווקא המינים שזזו הכי הרבה והכי מהר צפונה ודרומה, הם המינים שהשכיחות שלהם ירדה בצורה מאוד משמעותית, אפילו 50% ויותר. וזה מאוד מדהיג, וזה הפוך למה שציפינו בעצם.
אז למה זה קורה? זאת אומרת, הלו אבולוציה או הישרדות בדרך כלל היא דבר חכם. למה פה זה כביכול נכשל?
אז א', זו שאלה מצוינת, וזה אחד ה... בעצם המחקרים הבאים שלנו, זה השאלה הגדולה שהיינו רוצים לשאול. זה לא מחקר שהצלחנו להבין למה זה בדיוק קורה. מה שאנחנו חושבים שקורה, זה שהמינים שנשארים במקום, זה המינים שהכי חזקים, הם הכי מותמים, יודעים להתמודד עם השינוי טמפרטורה. אנחנו מתחמם, אבל יש מינים שהם באופן טבעי, בעלי יכולת התאמה יותר טובה מכל מיני סיבות, הם יודעים להתמודד עם, עם השינוי הזה.
איך הם עושים את זה? סליחה שאני שואלת, אבל תן דוגמה למשהו שדג יכול לעשות, להישאר באותם המים ולהתאים את עצמו לטמפרטורה.
אז יש הרבה דברים שונים, יש מחקרים אחרים שאומרים שבעצם מינים שנשארים במקום, הם מינים שקטנים בגודל הגוף שלהם, כלומר מגדילים לגודל יותר קטן, וזה מאפשר להם בעצם להתמודד עם הרבה מאוד מהשינויים הפיזיולוגיים שקוראים להקימות חמצן יחס הגוף, שקשורים להתחממות. אז זה פתרון אחד מקומי שדגים יכולים לעשות. יש לי פתרון אחר שהוא גם אפשרי, שהוא בעצם להעמיק. מין יכול להיות יותר ברדות, ואז להעמיק למים יותר קרים אם מתחמם. אני יכול לנחש שלא כל דג יכול להעמיק. יש מינים שמעמיקים ואין להם מספיק אוכל, אין להם מספיק משאבים, ולכן הם לא מצליחים לשרוד. יש מינים אחרים שמעמיקים וזה מספיק להם, יכולים להישאר באותו מקום, פשוט לשנות את המיקום שלהם בעמודת המים. אז יש כל מיני פתרונות, גם התנהגותיים וגם בעצם פיזיולוגיים. שהם אפשרים להתמודדות עם התחממות, אבל לא כל הדגים יכולים להשתמש בכל אחד מהשיטות האלה. יש מגבלות שונות.
ואז, כמו שאמרנו, חלק מהדגים נודדים, ושם אתם רואים ירידה בכמות של אותו המין. חקרתם דגים קטנים, אני זוכרת נכון? העניין הזה של הגודל היה משמעותי?
לא מצאנו קשר לגודל, זה קורה גם בדגים גדולים וגם בדגים קטנים. זה היה מחקר לפני הרבה מאוד מינים, ויכולנו להפריד במינים שנידוגים ומינים שלא נידוגים, ושם לא היה הבדל, גם מינים שנידוגים, גם כשלא נידוגים, שניהם הייתה ירידה. חקרנו מינים גדולים וקטנים, גם לא הייתה השפעה. כל דבר שבדקנו זה לא היה קשור לתכונות של המין שאפשר להפסיק ככה ב...
אלא לנדידה עצמה. ואז אתם מגלים שהתהליך כביכול טבעי הזה, זאת אומרת הישרדותי, גורם לירידה בכמות המין. ובעצם, מה המסקנות? זאת אומרת, יש לנו משהו בפועל, חוץ מההבנה שהדבר הלא טוב הזה קורה, יש לנו משהו אקטיבי, פעיל, שאנחנו יכולים לעשות?
לא, אנחנו לא יכולים ללכת ולהתחיל לטפל בדגים אחד-אחד, או לעזור להם במים, נכון? מה שכן אפשר לעשות זה בדגים שאולי נידוגים, יש הרבה דגים שיש להם אוכלוסיות, שיש להם מין מכסות דייג, שאיפה להדוג יותר ממקומות מסוימת. והרעיון היה שדגים שזווים הרבה, שהם עולים, שהם משנים את המיקום שלהם, בטח במצב טוב, ולכן אפשר לדוג מהם הרבה. ומינים שנשארים במקום, אולי מינים שהם פחות בסיכון, ולכן אפשר לדוג מהם, יותר בסיכון, לכן אפשר לדוג מהם מעט. והמחקר בעצם אומר, תזהרו, דווקא מינים שזווים הרבה, הם המינים שבסיכון, ואולי כדאי לשפור עליהם יותר, ואומר לדוג פחות מהם, לעשות מכסות דייג יותר נמוכות, כדי לוודא שהירידה בשכיחות לא תמשיך.
אז פרופסור בלמקר, באמת מתייחסים לכל המחקרים האלה בענייני דייג, זאת אומרת, כי זה נשמע מאוד חשוב ומהותי, אבל אנחנו באמת רואים שינוי בחוקים וברגולציות של דייג?
כן, כמובן יש שינויים במחקר גלובלי, ויש שינויים, יש שינות מאוד גדולה בין אזורים שונים בעולם ומדינות שונות, אבל כל הסיפור של דייג סיפור ענק בעולם, בסדר? אצלנו בארץ זה סיפור קטן יחסית. בעולם סיפור ענק, ויש המון המון מחקרים על אוכלוסיות ספציפיות של מינים, ושם זה סיפור מאוד גדול, ויש מקומות שרגולציה דייג היא מאוד מאוד חזקה. מאוד רוצים, הרבה מהכלכלה שמדינות צפוניות קשורה לבקלה, או לסלמון, או לדברים אחרים, ושם הם פוחדים מאוד
שהפרנסה תיפגע.
ולא לפרנסה, כן. בדיוק. ושם ממש הרבה, שמכוני מחקר שלמים שתפקים בסלמון, וזהו, רק בבקלה וזהו, והם חוקרים את המינים האלה. וכן, והם מתייחסים לדברים האלה, זה כמובן עוד נקודה בפאזל, אוקיי? זה לא מחקר אחד, זה דבר גדול, אבל כן. בהחלט משתמשים בנתונים כאלה כדי להבין איך הדגים התמודדו עם שינוי אקלים, וגם מה יהיה הדייג עוד 10 שנה, עוד 20 שנה, זה חשוב להם.
אז כן, אז זה חשוב, וטוב שזה עניין כלכלי, כי אחרת מן הסתם זה לא היה מניע שום דבר, אבל מכיוון שיש פה עניין כלכלי, אז זה באמת משפיע, כל המחקרים האלה יש להם השפעה. אנחנו נרגיש את זה כאן, בישראל, באוכלוסיית הדגים שלנו, אגב?
אז א', כן, זה ברור, זה דבר קורה. כלומר, כבר אצלנו אנחנו רואים מפני 20-30 שנה האחרונות, ממש ירידה אדירה בכמות המינים של המים הקרים. זאת אומרת, תוך הים התיכון הישראלי יש לנו מינים שהמוצא שלהם יותר צפוני, מינים שאפשר למצוא אותם אפילו בסקוטלנד, נכון? או בדברים כאלה, ויש מינים שהמוצא שלהם יותר דרומי, שהם מינים של מים חמים. המינים של המים הקרים נעלמים מהאזור שלנו. הם את אחד משמעית, בצורה מאוד משמעותית, הם פשוט זזים בעצם צפונה וממערבה. ומינים של מים חמים הם או שורדים או מסגשגים, תלוי כמובן בכל מיני דברים אחרים.
אז בסופו של דבר, בסופו של הסיפור, הפחד או המחשבה היא שנראה פחות מגוון בעצם.
נכון, נכון. זה בהחלט קורה, זה קורה בעיקר באזור שלנו, בצד החם של התפוצה של המינים, אז יש לנו ירידה של מינים של מים צפונים, יש לנו פחות מגוון. צריך לזכור שאצלנו ספציפית, יש לנו גם תהליך אחר שמאוד מעניין, שזה שיחה אחרת, שזה כניסה של מינים בעצם פולשים, לא מקומיים, מים סוף לים תיכון דרך תעלת סואץ. כן. בנוסף, גם כניסה של מינים כאלה, שהסיפור שלהם ואיך הם משפיעים על החברה, זו שאלה מאוד מעניינת נוספת שאנחנו חוקרים.
שזה קרה כשפתחו את התעלה, זה עדיין תהליך שמתמשך?
זה מאוד מעניין, כי הוא גם מתמשך וגם מעיץ. כשפתחו את התעלה, התעלה עברה דרך אגמים המרים, ועברים מאוד מאוד מלוכים, באזור שם, ובעצם הדגים ודברים אחרים לא יוכלו לעבור, הם מתו בגלל המלח. ולאט לאט המלח התמוסס, וכרגע התעלה היא במלכות של הים, אולי רק קצת יותר, תעלת סואץ, ובנוסף גם התעלה כל הזמן מורחבת, ושיותר יותר תנועה של ספינות דרכה. אז בעצם יותר ויותר מינים לא מקומיים שמגיעים מהים האדום, זה בעיה מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מעניינת, גם כאן קצת קשה להתמודד איתם, אנחנו עושים מתעדים אותם, מנסים להבין איך אפשר לדעת איזה מין ייכנס, איך אפשר לדעת מה ההשפעה שלו על המערכת. זה גם מאוד מאוד שונה. חלק מהמינים לא משפיעים בכלל, וחלק מהמינים עושים נזק עצום.
אז זה מרתק, כי באמת הסיפור של תעלת סואץ רק ממשיך, זאת אומרת, אתה אומר, הוא משתנה, מתגוון, וזה משפיע עלינו באופן ישיר.
באופן ישיר.
טוב, אז מסקנות מעניינות למחקר, ונקווה באמת שישמרו לנו על הטבע עד כמה שאפשר, לא על הכל אפשר לשלוט, אבל אמרת, יש מה לעשות בעיקר בענייני דייג. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, פרופסור יוני בלמקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, יוני.
תודה רבה ויום טוב.
יום טוב, להתראות. אז עכשיו אנחנו בפינת התנ"ך, ומחלום יעקב בשבוע שעבר, למי שזוכר, דיברנו על חלום יעקב, אנחנו ממשיכים אל פגישה מאוד מיוחדת ורבת פרטים, וזוהי הפגישה של יעקב ורחל בבאר. אנחנו כבכל שבוע עם דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. שלום לך אילן.
בוקר טוב למאזינים ולאחרונה, מה שלומך?
בוקר טוב, 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 לשמוע אותך. אז היום אתה באמת לוקח אותנו לפגישה יוצאת דופן, אחת הפגישות המעניינות בתנ"ך.
כן, כן, היום נדבר על אחד, לא רק פגישה רומנטית מרתקת, אלא אחד הסיפורים הכי חשובים בתולדות עם ישראל.
עד כדי כך, אילן?
עד כדי כך, אני מיד אסביר, פגישת יעקב ורחל, ובאותו פרק בהמשך, לא היום, נישואיו עם לאה ורחל. זה הפרק שמספר על ראשית עם ישראל ממש. אם עד עכשיו היינו עם אברהם, שהוא גם אבא של ישמעאל, ויצחק, שהוא גם אבא של עשיו, כלומר הערבים והאדומים, הרי יעקב הוא רק אבא שלנו, של עם ישראל, של צאצאיו הישירים, מה שמכונה בני ישראל, וכיום אנחנו קוראים עם ישראל, השמו של יעקב, השם השני שלו. כזכור, יעקב ברח מבאר שבע לחרן, ובפעם שעברה אכן דיברנו על החלום בבית אל, וכך נכתב, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם, איפשהו במזרח, וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישכוך העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר, ונאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצאן וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. עכשיו יעקב הלך לארץ בני קדם, נשא את רגליו, תדעי איזה ביטוי, ממש ביטוי יפה, ראה באר לידה שלושה עדרי צאן, ועל הבאר הייתה אבן, השאלה מדוע כמובן צריך אבן על פי הבאר, והתשובה שזה פקק, גם לשמור שלכלוך לא ייכנס, שאנשים וחיות לא יפלו פנים אחת וחלילה, וגם שמיים לא יתעדו. עכשיו, בכל פעם שהעדרים היו מתכנסים, יזיזו את האבן והחזירו אותה למקומה. וזה ממשיך, ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום. והנה רחל ביתו, באה עם הצון. עכשיו, יעקב הגיע לחרן, שם הוא פגש אנשים, הוא קרא להם אחי. מדוע הוא קרא להם? הם לא אחים שלו באמת. הכוונה במקרה הזה שווים לי במעמד. וגם סביר שיש ביניהם קרבה משפחתית כלשהי, כי מי באה מחרן? הרי רבקה אימא שלו באה מחרן, אז יש ביניהם איזושהי קרבה כזו או אחרת. עכשיו בעצם יעקב אותת להם שחבר'ה, אני אחד משלכם. עכשיו צריך להבין שהוא הגיע למשפחת אמו, משפחה שהוא לא ראה אותה מעולם. הם מבחינתם ראו איש זר. אז הוא פשוט צריך ליצור מכנה משותף בינו לבינם על מנת שיעזרו לו. עכשיו הוא שאל אותם האם מכירים את לבן בן נחור, אנחנו יודעים אבל שהוא לא לבן בן נחור אלא לבן בן בתואל, כמו בשיר המפורסם. לבן הוא אכן בנו של בתואל אבל נחור זה סבא שלו, אז אין פה באמת בעיה. רמזו גם אל השיר על המעיין, השלום לו שאלו, ואנחנו מכירים ללבן בן תואל, השלום לו לרחל, ואחרי כל השיר הנחמד הזה, הם אמרו לו, הנה רחל, ויש פה בעצם רמז מטרים, מטרים בטט, כלומר משהו שרומז למה שטרם קרה, אבל תכף יקרה, ואז הם ממשיכים, ויומר, הן עוד היום גדול, כלומר, החבר'ה עוד מוקדם מדי, לא את היאסף המקנה, השקו הצון הולכו רעו, ואמרו, לא נוכל עד שיאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקינו הצון. הוא בעצם ניסה לסלק אותם, כי הוא רצה להישאר עם רחל לבד, לא באמת לבד, אלא ככה לפתח את שיחה, והוא אמר להם, בעצם חברים, אנא השקו את הצון, לכו מפה, אני מנסה לקדם פה משהו. הם אמרו, אנחנו לא יכולים, האבן ממש ממש כבדה. יעקב בבעיה כי הוא רצה שהם הלכו, ועודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר להביאה כי רואה היא. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו, והיא כאשר יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו. עכשיו, בזמן שהוא דיבר, הגיע רחל, רחל תורה כבת לבן אחי אמו, את יודעת רונה, שום מילה פה לא מיותרת, אנחנו יודעים הרי שהיא הבת של לבן, ושל לבן הוא אח של רבקה, אבל של רבקה הוא בעצם עודות שלו, אז מדוע לחזור על זה? זה בעצם נועד להדגיש ולחדד את הקשר בין יעקב לרחל. היא לא סתם רחל, אלא הבת של לבן, ושל לבן העודות שלו. כלומר, מדגישים שהם בני דודים, מזכירים את זה, ואת יודעת שבימי קדם, ובינה מסוימת גם היום, נישואי בני דודים דבר מקובל, והשאלה היא כמובן מדוע להתחתן עם בן הדוד. תשובה פשוטה, כי חתונה היא עסקה כלכלית קודם כל. בימי קדם וגם היום לנישואים יש היבטים מאוד כלכליים, וכיוון שבין החתן והכלה מועברות מתנות מצד לצד, זו אחת הדרכים לשמר את הרכוש בתוך המשפחה המוגדלת. כן, ועכשיו, גם שימי לב, צריך את כל הרועים להזיז את האבן, ויעקב, כדי להרשים את רחל, הזיז את האבן לבדו, ואת יודעת שגבר רוצה לעשות דרווינים על בחורה, הוא מגייס כוחות מדהימים, אז זה מה שבדיוק מה שקרה פה. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבך, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, בעצם הוא לא אחי אביה, אלא הבן של אחות של אבא שלה, וכי בן רבקה הוא, ותרץ ותגד לאביה. עכשיו, יש פה גם משחק מילים מאוד מאוד מעניין, בין וישק, וישקה, לבין וישק, נשק. כלומר, זה משחק בין שני שורשים דומים, שין קופה ונון שין קף. והוא נשא את קולו, הוא בכה ממש בכה מתוך התרגשות והקלה שסוף סוף הוא הגיע למשפחתו. עכשיו אני שאלה אותך שאלה, רונה, מה מזכיר לך הפגישה ליד הבאר? מי נפגש ליד הבאר, את זוכרת?
לא, אתה תזכיר לי.
יפה, גם עבד אברהם ורבקה כמה פרק קודם, וגם משה וציפורה, ובעצם יש פה גם סוג של, נקרא לזה דגם ספרותי, אבל גם כנראה דברים שקרו באמת, כי הבאר היא באמת, היא הייתה מקום מקובל למפגש בין בנים לבנות בימי קדם, בהיעדר פייסבוק או אינסטגרם או דברים כאלה, אז איפה פוגשים? פוגשים בבאר, במקום המרכזי.
כן.
זה מקום ידוע. ורבקה פגשה, אני מזכיר שרבקה פגשה את השליח של בעלה ליד הבאר בחרן, והבן שלה פגש את אשתו לעתיד ליד הבאר. זו כנראה אותה הבאר, אין יותר מדי אפשרויות. עכשיו, דבר מעניין הרחל הוא גם פירוש שמה. רחל, הפירוש שם רחל זה כבשה. ויעקב השקע את הצון ופגש רחל או כבשה גם ליד הבאר. יש פה גם כן איזה משחק מילים על מה הוא עושה שם עם הזה. עכשיו, בכל מקרה,
זאת אומרת, זאת מין פגישה כזאת שהכל נועד להיות בה, הכל נועד לקרות בה, ולכל מילה יש משמעות.
לכל מילה יש משמעות. מה שאין לו משמעות יצא מהטקסט. עכשיו, בכל מקרה, לא מקובל לדעת שבחור ובחורה לא נוסעים יהיו לבד יותר מדי זמן, לפחות לא בימי קדם. ורחל, אם ילדה טובה, ילדה שלה, ברצה אל לבן אביה לספר לו שאחיין שלו ובן הדוד שלה הגיע. והיא כשמוע לבן את שם יעקב בן אחותו, וירץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביא אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה. לבן שמע שיש פה, תקשיב, אבא, הבן של אחותך, בן דוד שלי הגיע, הוא טס, מה זה רץ החוצה? טס החוצה, יוסיין בולט לא רץ כל כך מהר, ובעצם כי היה לו ניסיון טוב עם הבחור הקודם מארץ כנען, שהרי בפעם שעברה, הבחור מארץ כנען, עבד אברהם, בא עם הרבה רכוש ומתנות, ובאמת, משפחת בתואל יצאה נזכרת מאוד מהניסויים עם רבקה, ואז הוא היה הילד של אברהם, עכשיו בא הבן של הגבירה, כאילו, אז מי יודע כמה הוא עשיר. ובאמת כאילו, אני מניח שלבן ככה רצו לו מחשבות של איזה, מה הוא הולך לעשות, איזה קופה הוא הולך לדפוק. אבל יעקב, אנחנו יודעים, הוא ברח בלי כלום, ממש רק עם הבגדים של אורו, ולבן יגלה מהר מאוד שבמקום בחור עשיר נפל עליו עני מרוד, שלא נדע מצרות מה שנקרא, וביעקב העני המרוד נגמור את הפינה היום.
מאוד יפה, ובאמת מה שאנחנו לומדים כאן בפינה זה בעיקר את הרגשות של יעקב, זאת אומרת זה בעצם הוא המוקד, הבכי שלו, הריצה שלו, הרגשות שלו, זה העניין.
כן, כן, זה העניין, כאילו, כי יעקב, חז"ל אמרו, אדם קרוב אצל עצמו. וגם אנחנו באופן טבעי, ובטח אבותינו קדומים, התעניינו בפרי היסטוריה שלהם, מאיפה באנו, איך נוצרנו, וזה באמת מעניין אותם, האדם שייסד את עם ישראל לפי המסורת, מה קרה לו, מה הוא הרגיש, מה הוא חושב, זה באמת, זה הכי, את יודעת, אנשים מאוד מתעניינים באנשים של אחרים, בטח אם הם קשורים לנו, וראית את ההצלחה של כל הרשתות החברתיות, שבעצם אנשים פורסים את החיים שלהם, ואנחנו נורא מתעניינים, מגיבים בחיבוב לייק, או מגיבים וכו' וכו'. יעקב הוא המוקד, אין ספק בסיפור הזה.
אין ספק, ובאמת יש המון פרשנויות לסיפור הזה, נכון אילן? זאת אומרת, אפילו למשפט הראשון, וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, זה משפט שאפילו רד"ק או כל מיני פרשנים חקרו אפילו אותו.
נכון, נכון, כי זה סיפור שפשוט מזמין, כי אחד הדברים היפים בסיפור המקראי, כמו רואים 70 פנים לתורה, אז אני לא מסכים עם המשפט הזה, לא 70 אלא 70 אלף אולי, וכל אחד מוצא, כל אחד שהוא קורא את הסיפורים האלה, הגדולה שלהם שהוא מוצא משהו בו בתוך הסיפורים האלה. הוא משתקף לעצמו מתוך הסיפורים, כי כולנו מכירים שאנחנו רואים איזה בחורה מצודדת, או רחל שפוגשת איזה בחור שמנסה להתחיל, אנחנו מכירים, הסיטואציות האלה מדברות אלינו, ולכן זה כל כך מרתק, כל כך מעניין אותנו.
כן, זה באמת מפגש יוצא דופן, והתיאור והפירוט הרב מאוד משמעותיים כאן. אני רוצה להודות לך שהתחלת לנו את הבוקר על פי הבאר, שם במפגש רומנטי כזה, והרחבת את ליבנו. תודה רבה, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסקט, דברי הימים, אנשים אירועים יצירות. תודה.
תודה לך ולמאזינים.
להתראות. אז את השיחה הבאה שלנו אנחנו נתחיל מתעלומה. תעלומה בת 20 שנה שנדמה שעכשיו מצאו את הפתרון שלה. והתעלומה היא כזאת, ישנם באזור הגליל העליון אלפי מוקדי חציבה וסיטוט שלא באמת הבינו מה המשמעות שלהם. והנה מצאו פתרון שקשור לנדידה של פילים. מי שיספר לנו על המחקר המעניין הזה הוא פרופסור רן ברקאי מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח קדום באוניברסיטת תל אביב. שלום, רן.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז לא ישנת בלילות כי לא הבנת למה יש כל כך הרבה אתרי חציבה וסיטוט?
לא, אני ישן בלילות מצוין.
זה טוב, זה מצוין.
אני רק שם את הראש על הכרית ואני נרדם.
ואתה נרדם.
אני חולם, אבל אני נרדם מצוין. רגע, אי אפשר בלי מילה על השיר שבחרתם, הוא מתאים בול, השיר הקודם.
איזה יופי.
לבית הזה, כניסה לפילים.
קודם כל, מצוין, כן.
אני גר בקרקור, והגיבורה של השיר עברה לקרקור. ולבתים שלהם הייתה כניסה לפילים. והם לא חיו על תמרים. אז נחמד.
אז הכל מתחבר. אנחנו עשינו תחקיר, תדע לך, אתמול ישבנו חצי יום כדי לחפש את השיר הזה ולהתאים אותו לפינה שלך.
אחלה שיר. מתחבר אליי מצוין, ממש.
אז זה נפלא. אז תראה, באמת, מצאו המון מוקדי חציבה וסיטוט, ולא הבינו, זאת אומרת, מה היו המחשבות? מה יכול דבר כזה לסמן?
זה mind blowing. אנחנו מצאנו במקרה, לא במקרה, אנחנו מצאנו. קבוצה שאני עובד איתה. לפני הרבה שנים כבר החלטנו לחפש מקומות שבהם השיגו אבן. בני אדם קדומים חיו באזור שבו אנו חיים 1.5 מיליון שנים, השתמשו באבנים 1.5 מיליון שנים, הם היו צריכים למצוא מקורות אבן, להשתמש במקורות אבן, זה היה עניין מרכזי בקיום של בני אדם פרה-היסטוריים. אנחנו בגליל מצאנו כמעט במקרה אושר גדול של מוקדי חציבה. מצאנו אלפי מקומות שאליהם באו בני אדם קדומים, מדובר בלפני לפחות 500,000 שנים, במשך מאות אלפי שנים, באו בני אדם קדומים, כנראה הומו ארקטוסים או אבות קדומים ישירים שלנו, הם באו לאותן פסגות הרים באופן חוזר ונשנה אלפי פעמים. בעוד שיש מחשופים של צור כאלה בעוד הרבה מקומות אחרים, אבל הם התעקשו לבוא לאותם מקומות. וזה שיגע אותנו, כלומר, א' אלה מקומות מדהימים מבחינת הנוף, מבחינת ההרגשה, מבחינת האפקט אני אגיד אפילו אנרגיה של הפעילות האנושית הקדומה, אלה מקומות טעונים באנרגיה, בעבודה, אי אפשר לבוא אליהם, באנו לשם, ישנו שם, בילינו שם, אי אפשר לא להרגיש את, את מה שנקרא משק כנפי ההיסטוריה, אבל הפרה-היסטוריה. כלומר, אלה מקומות מאוד חזקים, עם עוצמה גדולה, עם טביעת אצבע מאוד חזקה של בני אדם פרה-היסטוריים, אלה בתי מלאכה, אזורי תעשייה עצומים, ובהיקפים אדירים.
זאת אומרת, לנו... באתר כזה, אנחנו מדברים, רן, על אתר סיטוט כזה, מה הגודל שלו? כי אנחנו מכירים מחצבות מהעת המודרנית, שהן ענקיות, וברור לנו
לא
שזה מה
גדול,
שקורה.
לא פחות
בסדר
גדול.
בסדר גודל כזה?
אפילו וואו. יותר גדול. אפילו יותר גדול, כי זה נמשך יותר זמן. יש הרים שלמים בגליל שמחוסים בעדויות לקריאה וחציבה ולסיטוט. זה גדול לפחות כמו, כמו, כמו אתר חציבה מודרניים, שוב, בעיקר בגלל ההיקף של הזמן, ממד, את צריכה להבין שבאו לשם מאות אלפי שנים, שוב ושוב 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 ושוב, לאותן פסגות הרים.
אז למה זה התמיע אתכם, רן? זאת אומרת, כי הרי הם צריכים אבנים כדי לייצר כלי נשק וחרבות וכלים מסוימים, אז למה בעצם בכלל הייתה כאן תעלומה?
כי יש הצור, האבן שבה הם השתמשו והעדיפו, נוצר על קרקעית האוקיינוסים לפני מאות אלפי שנים. זאת אומרת שכל קרקעית האוקיינוס הייתה שטיח אחד של צור. ובולבוסים של צור יש כמעט בכל מקום בארץ. הם נטפלו למקומות מסוימים. הם באו וחזרו לאותו מקום שוב ושוב ושוב, כשבהרים אחרים באזור יש אותו צור, אבל לשם הם לא הלכו.
ואז מגיע רגע הגילוי, ואתם מגלים שזה קשור לנדידה של פילים. תסביר לנו איך בכלל הבנתם את הקשר הזה.
א', אנחנו עוסקים הרבה שנים במקום של פילים בעולם של בני אדם קדומים. אנחנו בערך גם 20 שנה עוסקים בעקבות מערת קסם ועוד אתרים שעבדנו בהם, אנחנו עוסקים במקום של פילים. והמסקנה שהגענו אליהם, אליה, היא שפילים, היה להם מקום מאוד חשוב גם בקיום ובדיאטה של בני אדם פרה-היסטוריים, אבל גם בתרבות ובתפיסה של בני אדם פרה-היסטוריים. או במילים אחרות, כל עוד היו פילים, בני אדם פרה-היסטוריים היו תלויים בפילים לקיומם.
קיומם גם הפילים... כמזון? זאת אומרת, סליחה על השאלה, זאת אומרת, הם אכלו את הפילים, והם השתמשו בחיטים שלהם?
בחיטים, בעצמות, בכל דבר. בני אדם קדומים השתמשו בכל דבר שהם הם, הם שמו עליו יד. ופילים היו מרכיב מרכזי בדיאטה, בעיקר בגלל כמות השומן העצומות שיש לפילים. בני אדם קדומים היו זקוקים לשומן באופן יומיומי.
זה קשר אגב? סליחה על השאלה?
הם לא היו מוטרדים מזה.
הם לא היו מוטרדים, בסדר גמור.
הקואליציה שלהם הייתה יציבה גם ככה.
אף אחד לא פירק אותה בגלל פילים בבית חולים.
הם עשו סעודת שומן פיל וכולם היו מרוצים. בני אדם פרה-היסטוריים היו מרוצים באופן כללי. ולא חיפשו צרות.
נשמע לא רע, כן. אז כמו שאמרנו, מתבססים על העניין הזה של הפילים, כן. ואז אתם מגלים בעצם שמה, איך קשורות המחצבות האלה לנדידה של הפילים?
יש לא מעט חוקרים אחרים שעוסקים בפילים בלי קשר לארכיאולוגיה, והם סרטטו נתיבי תנועה של פילים מחוץ לאפריקה, גם דרך האזור שבו אנחנו חיים. ואנחנו ראינו במחקרים האלה שנתיבי התנועה האפשריים של פילים מצטלבים באופן מאוד מאוד יפה עם אתרי הקריאה והחציבה והסיטוט, ויש לידם גם אתרים ארכיאולוגיים קדומים שבהם יש את שני הגורמים ביחד, גם שרידים של פילים שאכלו בני אדם וגם כלי אבן שמגיעים מאותם מחצבות. עשינו עבודה גם על זיהוי מקור הצור, ראינו למשל שכלי צור מאתר של גשר בנות יעקב, שהוא אתר בין 800 אלף שנים, שהיה על שפת אגם החולה הקדום, שבו יש עדויות מדהימות לביטור פילים, לאכילת פילים, כלי הצור האלה הגיעו מהמחצבות שאנחנו עובדים בהם. כלומר, יש אתרים ארכיאולוגיים שבהם יש עדות שגם עברו שם פילים וגם הביאו לשם כלים מהאתרים שאנחנו עובדים בהם.
ואז הבנתם את הקשר, זאת אומרת, במקום שבו צדים פילים, אתה צריך שיהיה לך איך לצוד אותם, ואתה מכין את זה מראש. זאת אומרת, אתה צריך להתכונן לעניין.
ביטור של פיל זה משימה לא פשוטה, זה לוקח ימים, אפילו שבועות, צריך סטים של כלים, צריך לבוא מוכנים. בקיצור, בני אדם הקדומים עקבו אחרי הפילים, הלכו אחרי הפילים, הם כנראה הם יצאו מאפריקה בעקבות הפילים. כך שפילים, פילים עשו את כביש 6 של של התקופה הפלאוליתית. פילים עשו נתיבי תנועה.
היכן שיש פילים לשם הולכים, מכינים מראש את כלי החציבה, חוצבים, וזה הנתיב בעצם.
לא רק זה, פילים חייבים מים. פיל בוגר חייב לפחות 400 ליטר ביום. כך שאיפה שהולכים פילים גם יש מים. כלומר, הפילים הם מקור מזון נייד, שמוביל לבני אדם גם אל מקור מים וגם אל מקור המזון. אבל בני אדם צריכים לבוא מוכנים כדי לוותר את הפיל. ביטור פיל זה עניין
עבודה,
לא פשוט.
עבודה לא פשוטה, אני מדמיינת את זה, זה בטח, המחצבות האלה וביטור הפילים לידם, זה לא מראה משובב נפש.
תלוי בנפש, תלוי בנפש. תראי, למי שגדל בקבוצה שמסתתים אבן וצדים ואוכלים פילים, אין לי ספק שזה מראה משובב נפש.
כן.
לבני
כן.
אדם בעולם המערבי המודרני אולי קצת פחות, אבל...
אנחנו השתננו מאז, אבל כן, אבל אז זה
אבל
היה...
אבל למי שתלוי באבן ופילים...
זאת זה, הדרך זה... לחיות, זה מה ש... זאת ההישרדות.
לחיות ולחיות לא רע בכלל.
לחיות לא רע.
כן.
כן. זה גרם לאיזושהי הכחדה של הפילים? זאת אומרת, אתם רואים עם הזמן התמעטות של
כן.
פילים?
כן, חד משמעית, כן. כן, 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 כן. למרבה הצער, כן. פילים חיו באזור שבו אנחנו חיים במשך מיליון שנים כמעט, ומלפני 400 אלף שנים בערך אין יותר פילים באזור שבו אנחנו חיים. ואין עדות לשינוי אקלימי דרמטי שיכול להוביל לזה. אנחנו מניחים שצייד כל כך ממושך של פילים גרם בסופו של דבר להתמעטות הפילים, ואולי אפילו להכחדה שלהם מאזור שבו אנחנו חיים, וזה קרה בכל מקום בעולם. פילים היום קיימים רק במקומות ספציפיים באפריקה ובאסיה. פעם היו פילים בכל העולם, היו פילים באירופה, היו פילים באמריקה, היו פילים בכל מקום. ופילים נכחדו מכל מקום.
אז כשזה קרה, זאת אומרת, אתם רואים את הנתיבים המרתקים האלה, שוב אמרת, בעקבות המים, בעקבות הפילים, המחצבות האלה שמצאתם אלפי מחצבות.
הפסיקו להשתמש בהם.
זהו, זאת אומרת, ברגע שנכחדים הפילים, יש שינוי גם בנתיב, בגיאוגרפיה.
הפסיקו להשתמש בהם, ולא רק זה. אנחנו יודעים שבני אדם מאוחרים יותר, הכירו את המחצבות האלה ולא השתמשו בהם, או השתמשו בהם מעט מאוד. כלומר, בני אדם קדומים המשיכו לחיות באזור שבו אנחנו חיים. אנחנו חושבים שמחצבות האלה נשארו כמו גלעד, כמו מצבה, כמו, אם תרצי, אתר זיכרון. בני אדם מאוחרים יותר, השתמשו גם בצור, אבל לא מהמחצבות האלה.
זאת אומרת, כבר ממחצבות אחרות, כי לא היה עניין במחצבות האלה, כשאין
לא,
את
לא,
ה...
לא, כי היה עניין גדול, אני בטוח שיהיה להם, תראי, מי שמשתמש בצור, גם אם הוא חי יותר מאוחר, ובא למקום כזה, הוא מבין שחיו שם בני אדם, שסיזתו שם הרבה מאוד שנים, הם לא נגעו במחצבות האלה, מאוחר יותר.
מתוך מה? זאת אומרת, אני מנסה
אני
להבין
חושב
למה...
מתוך כבוד, מתוך הערכה, מתוך פחד. תראי, מחצבות הם מקומות טעונים בכוח. אצל קבוצות ציידים לקטים מודרניות באוסטרליה, באפריקה, מחצבה היא מקום טעון, טעון באנרגיה, טעון בכוח, מקום מסוכן אם תרצי. החדירה אל הקרקע וההוצאה של אבן מהקרקע היא נחשבת עניין מסוכן. עניין שצריך להיות מלווה בתקסים, בריקודים, בשירים, במצבי תודעה משתנים, במה שלא תרצי, זה לא מקום פשוט.
מרתק, זאת אומרת, אתם מזהים שם קיום של תקסים ושל דברים כאלה בתוך המחצבות?
חפרנו מחצבה אחת כזאת ומצאנו בתחתית של 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 החציבה, במקום שבו חילצו את הבולבוסים של הצור, מצאנו שני קשז, שני מטמונים של פריטים מוכנים מושלמים שהניחו על חזית החציבה המתושה וכיסו אותה בערימות של פסולת. הם העניקו בחזרה לאדמה תשורה עבור מה שהם לקחו ממנה.
זאת אומרת, זה מאוד נעלה, כי זה סוג של ראייה אקולוגית שאתה מדבר עליה שהייתה קיימת כבר אז. זאת אומרת, אני לוקח מן הטבע, אני צריך באיזשהו אופן לעזור לו, להחזיר לו, אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר, הראייה האקולוגית הזאת, בדיוק כמו שאנחנו עושים היום, שלא יובן אחרת, גם עם כל הידע שלנו, אנחנו ממשיכים לגרום להכחדה ולסיום של כל מיני משאבי טבע. זאת אומרת,
המין האנושי מגזים. מגזים, מגזים, מגזים. ההגזמות פעם היו יותר קטנות, ולכן לקח מאות אלפי שנים לדברים להשתנות, או לאפקט שלהם להצטבר. אבל הקיום האנושי על פני כדור הארץ יש מחיר.
יש מחיר.
מחיר גבוה.
ואנחנו רואים את זה כבר עם הפילים, אז...
והם הבינו את זה, הם הבינו שהם עושים נזק, הם הבינו שהם עושים דברים שאין להם... אין מהם מוצא, ולכן הם עשו אותם בזהירות, לאט, וניסו להתנהג בצורה מכבדת כלפי כדור הארץ. זה הצליח מאות אלפי שנים, זה לא מעט.
ואנחנו באיזשהו אופן ממשיכים באותה הדרך, עם אולי מילים אחרות ומחקרים אחרים, אבל אנחנו בעצם עושים את אותה עשייה, לא הרבה השתנה מאז נדמה לי.
השתנה לא מעט, אבל לא לטובה.
אבל כן. לא לטובה, כן. זה העניין. טוב, אז תשמע, זה מרתק, לא חשבתי שסיפור של מחצבות ופילים יכול להיות כל כך מאלף, אבל מאוד מעניין מה שסיפרת לנו. פרופסור רן ברקאי, חוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה.
בכיף, תמיד. יום נעים.
יום נעים להתראות. אז אנחנו בפינה החותמת של השעה הזאת, והשבוע ציינו בעולם את יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנות העבדות וסחר העבדים. אנחנו בחרנו להקדיש לכך את פינת השירה שלנו השבוע, ולשאול אילו פונקציות השירה משרתת במצב של עבדות. איתנו כמדי שבוע רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. שלום רונה.
בוקר טוב, רונה.
בוקר טוב לך.
כן, כן. אז באמת, כמו שציינת, אנחנו מדברים על שירת עבדים לציון יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנות עבדות וסחר עבדות טרנס-אטלנטי, שהאום מציין ב-25 במרץ, ואחת מהתופעות השפלות ביותר שאדם מסוגל להם היא שיעבוד. והסיבות לשיעבוד הן פשוטות, הן כלכליות ופסיכולוגיות, אתה מתאמר במישהו שאתה רואה כנחות ממך, כדי להפיק ממנו תועלת כלכלית. וההגדרה המסורתית היא אדם שנתון למרותו של אדם אחר, בכפייה או בהסכמה, והמונח הזה הוא מאורפל מאוד בעידן שלנו, של עבדות מודרנית, והמעביד מתייחס לאדם אחר כאל רכוש, ללא זכויות, לפחות מעטות בהרבה בהשוואה למעביד, והעבד אינו אחראי על גופו או רצונותיו או סדר היום שלו, אלה נמסרים לרצון המעביד. ואולי באמת צריך בימינו ממש לשוב ולחדד את שהמשעבד הוא התחתית של הקיום האנושי, כי מי שאינו רואה בזולת, אם הוא מעם אחר או מגזע אחר או ארץ אחרת, את האנושיות שבו אולי אינו ראוי להימנה על משפחת האדם בעצמו, אבל האנושיות היא הפן החשוב, כי כדי לאפשר שיעבוד, אתה צריך להפשיט את האדם מהאנושיות שבו, ומה יותר אנושי או מותר האדם מהבהמה מהשירה. ובאמת זה מה שמעניין אותי בנושא המורכב הזה, כיצד אדם מספר לעצמו סיפור כדי לפשוט מאדם אחר את האנושיות שלו, את הנרטיב הזה. אבל אני רוצה לצטט, למרות שאין לנו הרבה זמן, מה שירמיהו אמר ירמיהו למדלת, פסוק י' ב', לכן כאמר אדוני, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, הנה אני קורא לכם דרור נאום אדוני, אל החרב, אל הדבר, אל הרעב, ונתתי אתכם לזעבה, לכל, זאת אומרת לזוועה אני חושבת, לכל ממלכות הארץ. אז עצם הציטוט הזה בחוקים רבים בספר ויקרא ושמות, הם מראים שהייתה עבדות בעידן העתיק, ולכן מצדדי העבדות במלחמת האזרחים בארצות הברית, הם הביאו את התנ"ך כהוכחה לכך שעבדות היא דבר מקובל ורצוי, אבל השירה הייתה המרד הפנימי שאיש אינו יכול להשתיק, כיוון לחזק את הנרטיב שעבדים אינם בני אדם, אלא חיות, לא רק כלפי החברה הלבנה, אלא כלפי, לא רק כלפי המעביד או המשעבד, אלא כלפי פנים, שהעבדים עצמם יאמינו שהם אינם בני אדם, צריך את הנרטיב הזה, ולכן באמת השירה כל כך חשובה. אז בואי נשמע עכשיו את השיר, I be so glad when the sun goes down.
I'll be so glad when the sun goes down. I'll be so glad when the sun goes down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down.
But I
down. I ain't all that sleeping, but uh-huh. I wanna lie down. I wanna lie down. I wanna lie down.
אז אנחנו באמת שומעים כאן את ה... אני כל כך שמח שהשמש תשקע, ואז כמובן אני אוכל לנוח, מבינים את המילים, זו הקלטה מאוסף האתנו-מוזיקולוג אלן לומקס משנות ה-50 של מאה הקודמת, ומה מה שאת שומעת כאן זה מבנה של שירת מענה. יש את הקולה, נגיד הסולן, שמכתיב את הקצב, והקבוצה עונה לו, וכמו שחשוב, את שומעת שאת שומעת את המקושים, זה השירה נעשית תוך כדי עבודה.
זאת אומרת, אין אפילו מנוחה בזמן שאתה שר, אלא אתה עושה את זה תוך כדי עבודה. אני רוצה לשאול את אחרונה, הקטע הספציפי הזה וקטעים אחרים שהבאת לנו, הם קטעים שכתבו העבדים עצמם, או הם קטעים שהאדונים מביאים כדי לנרמל את העבדות?
אז זו שאלה מצוינת, ואני תכף אתייחס לזה כשאני אדבר על הספיריטולס והכנסייה, איפה באמת יש את ה... את צודקת, זה לא שחור לבן. לא שחור לבן. כמובן שיש את ההשפעות ואת הפיוז'ן, ומה שהלבנים הרשו לשיר, ומה שהעבדים עצמם...
אבל זה למשל לא נשמע כמו שיר מחאה, זאת אומרת, אין פה איזה מחאה נגד המשעבד.
המחאה היא כמובן צריכה להיות מאוד מתוחכמת, כמובן שיש למנהלי עבודה שמאזינים, אבל כשאתה שבור פיזית ונפשית, קשה מאוד לשיר. יש סף אנרגיה מסוים שאתה חייב להפעיל את מערכת השירה, ולכן מה שחשוב כאן, בדוגמה הזו, זה הסינכרון והשירה יחד, כי אתה שואב את האנרגיה מהאחר, אתה מזין אחד את השני, וכמובן, אם את רוצה לקרוא בטקסט, הטקסט לא יכול להיות, חבר'ה, בואו נברח, למרות שיש לנו גם שירים שאני רואה שהם משרתים את הפונקציה של קוד פנימי או צופן, תכף נראה את זה בשיר האחרון, כיצד מעבירים דרך השירה, צופן שמאפשר באמת את המרד האמיתי. כאן באמת אני תרתת שאני חושבת הם כבולים בשלשלאות, אז או שהם עובדים עם המקושים, או שבאמת זה עשירים, זה משנות ה-50, זה גלגול של שירת עבדים. הם עצמם היו או עשירים או עובדים בשנות ה-50 בארצות הברית, הם כבר המורשת היא, כמובן שזה 100 שנה אחרי שחרור העבדות, אבל עדיין היו עבדים בדרום, ועדיין הייתה את המורשת הזו. כן. אז זה כמובן, זה שיר שעבר גלגולים, כמו שאת אומרת. היו משעבדים שירשו לשיר בזמן עבודה, כדי לאפשר תפוקה גבוהה יותר, למרות שזה סתר את הנרטיב שהעבדים, הם חיות שירה סותרת מעצם מהותה את את הנרטיב הזה, אבל מה שעוד יותר סותר זה יום המנוחה שניתן לעבדים, שבו הם הוכרחו החל מהמאה ה-17 ללכת לכנסייה הפרוטסטנטית, כמו שאת אומרת, לקבל את הנרטיב הלבן. אז מצד אחד הם לא בני אדם, ומצד שני גם חיות צריכות לנוח. ובכנסיות האלה חזקו את כמה נרטיבים בסיסיים. העבדים נחותים מהאדם הלבן, הם יפתו את כתבי הקודש כדי... אבל לא היה צריך כל כך, כמו שראינו בתנך, יש הסדרה של העבדות. אתם העבדים, הנה הסדרה, אבל מה שנתן את התקווה, זה שהם יבשעו, הם ינצלו, אבל רק בעולם הבא, במיטב הנצרות. העולם הזה לא חשוב, בעולם הזה אתה סובל כמו ישו, כמו בני ישראל, אתה עבד, אבל אם תאמין בישו, ותהיה עבד טוב, אז אתה תבשע בעולם הבא. אתה תיבשה בגן עדן.
כן, תודה להם על זה, כן.
כן, באמת, תודה רבה.
כן, לתקווה הזאת שתוכל לבשה, כן.
מה קיבלנו
מזה?
קיבלנו את המורשת של ה-spirituals, את ההזדהות העמוקה עם בני ישראל המשובדים במצרים, וכמובן שירה בכנסיות הלבנות הייתה של מזמורים נוצרים, פרוטסטנטים, אבל היו כנסיות שחורות נסתרות, שבו הם באמת יצרו פיוז'ן של אמונה, של השילוב של הפגניות שעוד עברה מדור לדור על פה מאפריקה, כי ב-1810 כבר סחר העבדים כבר לא הובאו, מאפריקה, זה כבר היה ריבוי טבעי, ואיזה שילוב עם רעיונות נוצרים, וזה מתבטא גם בסגנון השירה, צריך לזכור שהם לא הורשו לנגן, כלי הנגינה שלהם נלקחו מהם.
אז הם רק שרו, וזה התבטא בקטע הבא כן. שנשמע רונה?
נכון, זה גם המקצבים וההרמוניה מתבטאים בגוף, הטיפוף גוף, מחיאות הכפיים, וגם השירת רבים כדי לייצר הרמוניה, אבל נשמע באמת את השיר, אני חושבת שאת תזהי את זה, עם הזמרת ורה הור.
Lord, ain't my trouble so hard. Ooh, Lord, ain't my trouble so hard. Don't nobody know my trouble was gone. Don't nobody know my trouble was gone. Went down the hill the other day. Soul got happy and stayed all day. Oh, Lordy, trouble so hard. Oh, Lordy,
שומעים אותי? אוקיי, אז זו, שומעים, כן, זו הזמרת ורה הול. כן, זהו, אז היא נולדה ב-1902, ולואו מקס, אחד מהאתנומוזיקולוגים החשובים ששימרו והקליטו בדרום עצמו אלפי שירים, אז הוא טען שיש לה את הקול היפה ביותר שהוא הקליט, והיא הפכה לסוג של סמל כשהיא הושמעה בספריית הקונגרס לציון 75 שנה לשחרור העבדות, ובאמת השירה גם שירתה נרטיב פוליטי, כי הביטול העבדות באמצע המאה ה-19 שהביא לפרישת מדינות הדרום ולפרוץ מלחמת האזרחים, היא השירה והלבנים שצדדו בביטול העבדות, הם רצו להראות שהעבדים הם בני אדם, ראויים לשוויון זכויות, ולכן הם הנציחו, החוקרים הלבנים, את את הספיריטואלס ואת שירת העבדות, העלו את זה על גבי כתב, כי השחורים או העבדים לא ידעו, או נמנע כן. מהם לדעת לקרוא ולכתוב.
והנה, יש תרבות, וזה מוביל אותנו בדיוק. לקטע הבא, מה נשמע?
כן, כי לצערי, כמו שהאום יודע, העבדות לא פסקה ולא הייתה רק בארצות הברית, נשמע גלגול של שירת עבדים ממרוקו, זו שירת האגנאווה. הוא נשמע את זה מת, מעלם חמיד אל-קסרי, שהשיר שנקרא לא לא איישה, לא לא איישה. אז גם את שומעת, כאן זו גם שירת מענה, והסולן מנגן על הגמברי, על הגיטרה, סוג של גיטרה, נשמע כמו גיטרה בס. לא יהיה לנו מספיק זמן לשמוע, אני חושבת, את השיר מברבדוס, שיר יפהפה, אבל בואי נשמע, נקפוץ ישר, אם תמיר יכול לעזור לנו.
בעצם, זאת אומרת, כן? בעצם מה שאת אומרת, עברנו דרך ארצות הברית, מרוקו, ברבדוס, עשינו נכון. סיבוב בעולם, כי העבדות היא באמת מרכזה בארצות הברית, אבל יש עוד כל כך הרבה מוקדים, ומה אנחנו מסיימות, רונה?
נסיים עם שיר שכנראה היה סוד, כנראה היה צופן לעבדים נמלטים, Wade in the Water, שכנראה שהוא היה סוג של קוד כשאנשים שרו, או שהיו שרים את זה לאנשים שעמדו להימלט כדי לדווח להם, אם מחפשים אותם, זאת אומרת שאם באים הלבנים ומחפשים אותך עם כלבים, אז היו מעבירים אחד מהשני סוג של מרות שליחים, Wade in the water, הכלבים בעקבותיך, אז תישאר במים, וואו, שהכלבים לא יוכלו להריח אותך.
זה באמת עוד פן מאוד קשה של העניין הזה, כן, ועם זה אנחנו מסיימות.
עם זה אנחנו נסיים ונזכור באמת ש... שכל מי שמשעבד הוא זה שמוציא את עצמו מהאנושות.
אכן כך. אז רונה ישראל קולט עם פינה חשובה היום, כמו תמיד, מורה לפיתוח קול, חוקרת קוגניציה, אוניברסיטה העברית. תודה רבה, רונה.
תודה לך.
Wade in the water, Wade in the water, children, Wade in the water. God's a gonna trouble the water.
See that band all dressed in white.
God's a gonna trouble the water.
The leader looks like the Israelite.
It's one small step for man. One. I have faith for mankind. All right, let's go.
אז אנחנו כאן, כמו שאתם שומעים, אנחנו מתקרבים אל הירח. ולמה הירח? אנחנו אומרים, מכיוון שארצות הברית שואפת להקים תחנת חלל על ומסביב לירח. עכשיו ישנם המון מיזמים אזרחיים שנדרשים לדגל כדי לבחון איך עושים את הדבר הזה. זאת אומרת, צריך להכין תשתיות, צריך לגרום לזה להיות מעשי. ואחד הדברים שצריך לעשות זה לנוע שם על הירח ולשנע סחורות ודברים, ועולה מחשבה על רכבת על הירח. אנחנו נבדוק את העניין הזה עם מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו מדיה של עמותת מדע גדול בקרח קטנה. שלום מיכאל.
שלום רונה.
אז מוכרים כבר כרטיסים מיכאל?
עדיין לא. האמת שזה איזשהו תכנון, כלומר בדיוק כמו שאמרת, יש לנו בעצם את דרפה, שזו סוכנות אמריקאית, סוכנות ממשלתית, שהיא בעצם מסתכלת על העתיד, היא מסתכלת 10-20 שנה קדימה, מה הצרכים, והיא בעצם פונה לכל מיני חברות שענו על הצרכים האלו.
10-20 שנה קדימה, אתה אומר מיכל, זאת אומרת, זה לא שהתחנה הזאת תקום ממש עכשיו בירח?
ממש לא, וגם אגב החברה שנבחרה להצעה, יכול להיות שהיא לא תקים את זה בכלל, כלומר, מה שבעצם דרפה עשתה, היא פנתה לכל מיני חברות, בדיוק כמו שאמרת בהתחלה, שהיא אמרה, אנחנו רוצים התיישבות אנושית, ארוכת טווח על הירח, זה משהו מאוד מסובך, אנחנו צריכים שאתם תבואו אלינו עם כל מיני רעיונות. הרעיונות האלה קשורים לבנייה, לרפואה, לניסויים, לתקשורת, ניווט, מיידות, להרבה מאוד תחומים שעוטפים בעצם את הנוכחות האנושית שתהיה על הירח, ואחד מהם גם זה השינוע. אז היא בעצם פנתה לאותה חברה, והיא אמורה לצייר רק רעיונות, ובהתבסס על הרעיונות האלה, בעצם ייקבע מה יהיה בהמשך.
עכשיו, הירח הוא רק אחת האפשרויות, או לא? אנחנו מדברים על היכולת להתיישב בכל מיני כוכבים שונים ומשונים, ומנסים למצוא פתרונות. אני יודעת שאילון מסק עובד במרץ על כל מיני דברים האלה, כולל לנסות לפוצץ בחלל כל מיני מטאורים ולשנות את הגזים, ובאמת נעשות פעולות מאוד מאוד משמעותיות. אנחנו שוב, כמו שאתה אומר, לא בטוחים שתהיה התיישבות על הירח.
תראי, אפשר להגיד שאנחנו לא בטוחים בכלום, אבל...
זה נכון, זה תמיד נכון, כן.
כן, אבל ככל הנראה, כן תהיה התיישבות על הירח, כי בעצם הירח זה בעצם השלב הבא. גם נאסא מצהירה, התוכנית שלה זה קודם הירח ואחר כך מאדים. כלומר, אנחנו מדברים להתיישב על מאדים, שהוא נמצא ממש רחוק מאיתנו, אבל יש לנו פה את הירח שהוא שכן קרוב, שלא היינו שם 50 שנה, מאז 1972, מאז אפולו 17, לא נחת בן אדם על הירח.
וזאת העדיפות הראשונה שלהם כרגע.
נכון, זו העדיפות הראשונה, ובאמת המטרה היא שכל הטכנולוגיות והקשיים והדברים שאנשים התמודדו איתם על הירח, אחר כך יהיה לנו יותר קל שנרצה להתפשט יותר בחלל.
מעניין. אז מה שמדברים על הרכבת הזאת, יש לא מעט קשיים. זאת אומרת, כי קודם כל בוא נתחיל מזה שאנחנו לא יכולים להביא פועלים שיעבדו ופשוט יניחו מסילות על הירח. יש לנו כוח כבידה, יש לנו המון עניינים של חמצן, המון עניינים מסובכים.
נכון. אז תראי, קודם כל עולה שאלה למה רכבת? כלומר, שאנחנו מדמיינים התיישבות על גרם שמיני, אנחנו חושבים כל מיני טכנולוגיות מתוחכמות, ורכבת זה משהו שהוא נמצא איתנו כבר מאות שנים, זה לא כאילו דבר ראשון שעולה לנו בראש. אגב, אני חושב שהסיבה העיקרית שבחור רכבת, זה בגלל מורים למתמטיקה.
רגע, זה משפט מעניין, תסביר.
כי אני מדמיין מבחן במתמטיקה בשנת 2040, רכבת יצאה מבסיס הירח אחד בשעה 8 בבוקר, מתי היא תגיע?
ככה זה עובד גם על החלל, מיכאל לוי, כן? גם בחלל יהיו מורים למתמטיקה.
בדיוק, בסוף של כל הדברים האלו, לא, אבל עכשיו שנדבר על זה ברצינות, אז כל פתרון אחר שנחשוב עליו, נגיד רכבי חלל, או נגיד לעשות שם איזשהו כביש שמישהו ייסע עליו, אז זה פתרונות שהם מאוד מאוד מסובכים, ולא רק שהם מסובכים, הרי הרכבי חלל שאנחנו מדברים עליהם מצליחים בעצם מהאסטרונאוטים לשבת עם החליפה בתוך הרכב חלל, כי הרכבי חלל הם פתוחים. ברגע שאני בונה איזושהי רכבת שהיא סגורה, ואני עולה עליה מתחנה שגם התחנה סגורה, אז בעצם האנשים יכולים להיות בלי אותו ציוד מגן, ועוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שאנחנו ככה, אנחנו לא חושבים עליו, על הירח יש לנו אבק. אוקיי? עכשיו, אבק, אוקיי, אנחנו אומרים בסדר, על כדור הארץ יש לי אבק, אני מנגב את האבק, לא קורה כלום, אבל...
בדיוק, מוצרי ניקוי, ונסדר את זה, כן.
כן, יש הרבה מאוד חברות מרוויחות מזה יופי, כן. אבל בירח, האבק הוא מאוד מאוד בעייתי, הוא נדבק לדברים, יש לו חשמל, בגלל החשמל הסטטי הוא נדבק, נגיד לציוד ולביגוד של האסטרונאוטים, וגם בגלל שעל הירח אין לי רוחות ואין לי מים, אז האבק הוא בעצם מאוד, נקרא לזה קוצני, כלומר, כן. אין משהו שיחליק אותו, שיעשה אותו מעוגל, כן. אז גם אם אני, נגיד, אם אני נושם אותו, או אם הוא נכנס לציוד, הוא עושה נזק מאוד מאוד גדול.
אז איך הרכבת בעצם... תפתור את זה, מיכל לוי?
אז ברגע שאני עושה, ברגע שאני בונה מסילה עם רכבת, עם תחנה, אז אותו אסטרונאוט יכול בעצם להיכנס לתחנה ולהיכנס לרכבת, הוא לא צריך את כל הציוד הזה, אבל צריך לשטוף ממנו את האבק. אוקיי, אז זה משהו שהוא ככה, הוא בעצם חוסך לי את כל ה...
סוג של פתרון. אז בוא נניח שכן נגיע לערך וכן תהיה רכבת, אז שוב, לא יהיו פועלים שיבנו אותה, אני מבינה שמתחילים לחשוב אחד הפתרונות האפשריים, זה למשל שרובוטים יעשו את זה.
נכון, נכון. עכשיו רק עוד משהו קטן, ברגע שבעצם מניח את המסילה, אז כמו שאת אומרת, זה מסובך, ההנחה הראשונית של המסילה, אבל אחר כך זה מאוד פשוט, כי זה לא כביש או איזושהי דרך שיש לה, אני צריך בן אדם שינהג, או איזשהו רובוט אוטונומי שזה מאוד מסובך, אני פשוט אומר לרכבת, תיסי מתחנה א' לתחנה ב', על מסילה קבועה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קל. איך עושים את המסילה? זה כבר משהו הרבה יותר מסובך, וזה גם אחד מהדברים שאותה חברה צריכה לענות עליה. ואגב, לא אמרתי מקודם, היא לא צריכה לענות על זה מחר בבוקר, התוכנית נקראת לונה 10, כלומר, התכנון הוא ל-10 שנים, וזו בעצם המטרה. היא בעצם צריכה להציע את התשתית הזאת במחשבה קדימה של 10 שנים מעכשיו.
אז זאת אומרת, אלה רק תוכניות, כמו שאמרת, וזה מעין מכרז כזה, זאת אומרת, יש עכשיו סוג של תחרות, מי יציע את התוכנית הטובה, הישימה, הכלכלית ביותר?
זה לא בדיוק תחרות, מה שבעצם קרה זה שדרפה, שהיא קצת כמו מפאת שלנו, ככה זה משהו שדומה, היא בעצם פנתה ל-14 חברות, והיא נתנה להם בעצם... כל מיני קשיים להתמודד איתם, והחברה שאמורה להתמודד עם הבעיה הזאת של הרכבת, היא מקראת נורטרופ גרומן, שזה בעצם קונצרן ענק שמתעסק בספינות ותעופה וחלל, ואגב, הם גם פיתחו ויצרו את הרכבי נחיתה של תוכנית אפולו.
אז יש להם ניסיון בתחום, מה שנקרא.
בדיוק, בדיוק.
טוב, אז אם תהיה תחנת חלל כזאת על הירח, מיכאל לוי, אתה נוסע? אתה רוצה להיות שם?
ברור. אין שאלה בכלל.
כן, תעדיף את הירח על מאדים אם יתנו לך לבחור?
וואו, זו שאלה קשה. אני חושב שכן, כי גם הנסיעה הרבה יותר קצרה. אתה ככה בקפיצה קטנה, אתה שם. רק השאלה מבחינת הרכבת, איזה סוג של רכבת זאת תהיה? כאילו, מי בדיוק ינהל את זה? כי את שואת, אני, מהכירות שלי עם הרכבות בארץ,
אז אולי ניתן ליפנים עם השינקנסן או הרכבות בולט שלהם לנהל את זה, אולי אנחנו ננהל דברים אחרים, לא חסרים לנו כישרונות, אולי רכבת פחות.
נכון, אגב רגע, רק משהו אחרון, נאסא בעבר בדקה איזשהו קונספט לרכבת ריחוף מגנטי.
זה אפשרי על הירח מבחינת הכבידה?
כן, אם כבר זה יותר קל, כי הכבידה שם היא יותר נמוכה, בעצם הם אמרו שלהניח פסים אלקטרומגנטיים, זה איזשהו קונספט שנבדק, ושוב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה החברה תציע, אבל יכול להיות שזה מה שהם הציעו בסוף, משהו דומה.
מרתק. אז אנחנו נתעדכן בהצעות של החברה לגבי מסילת רכבת על הירח, ובינתיים נודה לך, מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. תודה רבה.
תודה לך, רונה, יום טוב.
יום טוב. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על יהלום, ועד היום אנחנו ידענו שהיהלום הוא הפאזה הכי חזקה של פחמן, החומר הכי קשה בטבע, והנה מצאו עכשיו שיש פאזה יותר חזקה, שמה BC8, ואנחנו הולכים לבדוק מה היא אומרת, מה זה אומר. מי שיעזור לנו בעניין הוא יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום לך יונתן.
בוקר טוב רונה, בוקר טוב מאזינים.
בוקר טוב. אז תשמע, זה טלטל את עולמי, כי הנה חומר יציב, אומרים שהוא הכי חזק, ופתאום חומר אחר.
נכון, נכון מאוד. וזה האמת שזה באמת מפתיע, ואפילו נלך יותר רחוק, זה גם חומר שאי אפשר לפגוש אותו ביום יום, כלומר זה לא שהולכים ברחוב ופתאום נופל לנו BC8, בשונה מיהלומים שהם באמת יחסית מאוד נפוצים, הלוואי שהיו יותר נפוצים, אז אולי הם היו יותר זולים גם, אבל כן, בעצם זה חומר שהקיום שלו הוכח מבחינה תיאורטית.
אז רגע, בוא נדבר על זה. הקיום שלו הוכח מבחינה תיאורטית על ידי סוג של חישוב של מחשב, נכון? זאת אומרת, מודל נכון חישובי, בשם פרונטיר?
נכון, אז זה מחשב פרונטיר, זה בעצם סופר קומפיוטר, מחשב על, שנמצא בארצות הברית במעבדה הלאומית אוק רידג', זה מעבדה בטנסי ששייכת למשרד האנרגיה האמריקאי, הוקמה בתקופת מלחמת העולם השנייה, והוא המחשב הראשון מסוגו, זה סוג של מחשב שנקרא אקזסקייל, כן, אקזסקייל, מכיוון שהוא מסוגל לבצע 10 בחזקת 18 פעולות חישוביות בשנייה. 10 בחזקת 18 זה מיליארד מיליארדים. זה עד כדי כך כמות גדולה, והוא עושה את זה בעזרת מאות אלפי ליבות שקיימות בו, כלומר זה חתיכת אולם ענק שמכיל מאות אלפי ליבות שמסוגלות להסתנכרן ולבצע פעולות חישוביות, והפעולות הראשונות שבעצם נבדקו בו, שהן כרגע הכי מעניינות, זה באמת סביב הנושא הזה של ה-BC8.
למה בכלל הייתה השערה שיש חומר חזק יותר מן היהלום?
אז מה שקורה בעצם עם פחמן זה שהוא יכול לבוא בהרבה, נקרא לזה טעמים, כן? הוא יכול לבוא בצורה שהיא בעצם הכי נפוצה, זה צורה של גרפית, זה מה שיש לנו בעצם בעפרונות. הצורה היותר חזקה ממנה זה, ויותר יציבה טרמודינמית, זה היהלום בעצם. ויש עוד מגוון של צורות, למשל יש צורה שנקראת פולרן, שזה מין כדורים שיש בהם 60 פחמנים מסודרים במארג כדורי, ועוד ועוד. ו-BC8 זו פאזה שהייתה קיימת בחומרים אחרים שהם בעלי מבנה סריגי מיקרוסקופי דומה. למשל גרמניום וסיליקון, אנחנו יודעים שהם יודעים להסתדר במערך של BC8.
מה זה השם הזה? סליחה, מה זה BC8?
BC8 הכוונה היא לזה שלכל אטום בסריג המוצק, יש 8 שכנים. ביהלום לעומת זאת לכל אטום יש 4 שכנים, וזה נחשב חומר מאוד חזק מהסיבה שיש התאמה בין הגיאומטריה של השכנים הקרובים של כל פחמן, כלומר העובדה שכל פחמן מוקף ב4 פחמנים אחרים, לבין סידור האלקטרונים בכל פחמן. בכל פחמן יש בעצם 4 אלקטרונים חופשיים, אלקטרוני ערכיות, שמסוגלים ליצור קשרים כימיים, והמבנה הגיאומטרי של כל מבנה גיאומטרי של כל חמישיית אטומים ביהלום מתאים בצורה מושלמת למבנה הגיאומטרי של האלקטרונים סביב כל אטום ואטום.
מעניין, אז למה בסיליקון למשל לא נראה חומר קשה כל כך? אתה אומר שגם שם יש BC8, וסיליקון הוא לא קשה שכזה.
נכון, אבל סיליקון באופן עקרוני הוא חומר שהקשיות שלו כמינרל היא הרבה יותר נמוכה לעומת פחמן, כן? או לעומת יהלום. יש מה שנקרא סולם מוס, זה סולם שקיים כבר 200 שנה. מינרלוג מגרמניה בשם פרידריך מוס בעצם בנה סולם שרץ מטלק, שזה המינרל הכי פחות הכי רך בטבע, ליהלום, שזה מינרל הכי חזק, הכי קשה. וביניהם יש בעצם איזשהו ספקטרום, איזשהו רצף של חומרים עם מדדי קשיות יותר חלשים, יותר קשים. וסיליקון וגרמניום נמצאים איפשהו באמצע. כלומר, באופן טבעי, כן? זה בעצם בגלל הכמות של האטומים שיש בכל, הכמות של הפרוטונים שיש בכל אטום ואטום. אז בסיליקון יש יותר, דווקא יותר פרוטונים לעומת יהלום, ולעומת פחמן, ושם דווקא סידור אלקטרונים הוא מעט אחר.
הבנתי. עכשיו, אמרנו שמצאו את זה, זה לא חומר שיש לנו אותו כרגע בצורה ממשית, אלא אנחנו יודעים שהוא יכול להיות קיים בעזרת אותו מחשב, פרונטיר, שהוא באמת מחשב מאוד יעיל, והוא יכול לעשות אותו דברים חשובים, כמו מידול מלא של תהליכים בקור גרעיני, חקר גנטיקה של מחלות, התפתחות של גלקסיות שביל החלב, אווירודינמיקה של מטוסים שתשפר אותם. זאת אומרת, יש לו עוד המון דברים פורצי דרך שהוא יכול לעשות, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, האם אין חשיבות לכך שאין לנו את החומר הממשי? זאת אומרת, כי באמת יהלום, אנחנו מתלהבים ממנו גם מכיוון שהוא כל כך חזק, גם בגלל הנראות שלו, ופה אתה מדבר על איזה חומר תיאורטי, האם אין פה איזה חיסרון?
אז אני לא יודע אם זה בג כמו שזה פשוט פיצ'ר, כן? זה פשוט... יש חומרים שעדיין לא נחזו במעבדה, והסיבה היא במקרה הזה, במקרה של ה-BC8, אני אפשר לקרוא לו איזה מנפזת פוסט-יעלום כזה, כן? שהוא פשוט יכול להיווצר רק בתנאי לחץ וטמפרטורה מאוד מאוד קיצוניים, שלא קיימים על כדור הארץ.
אפשר לייצר אותם במעבדה? זאת אומרת, נוכל לייצר אותו?
אז באופן עקרוני נעשו ניסיונות, ולאחר שלא הצליחו הניסיונות אלה, אז הלכו למעבדת החישובים, למחשב, וניסו להבין למה, ואז גילו שהוא יכול להיווצר, באופן לא מאוד מפתיע, יכול להיווצר בתנאי לחץ, מאוד, כלומר בלחצים מאוד מאוד גבוהים, מדברים על, אם אני זוכר נכון, עשרות אלפי, פי עשרות אלפים יותר מלחץ האטמוספרי בכדור הארץ.
שאנחנו יודעים לייצר את זה במעבדה, זאת אומרת באיזשהו מחל או דבר כזה, לא, אנחנו לא יכולים לייצר לחץ כזה.
עדיין לא, אבל גם צריך טמפרטורות מאוד גבוהות, כלומר השילוב של לחץ והטמפרטורה, זה בעצם בעגה המקצועית מה שלוקח אותנו בדיאגרמת הפאזות של הפחמן מפאזה אחת לפאזה אחרת. אז העובדה שאנחנו מגדילים את שני המדדים האלה, לחץ וטמפרטורה יחד, היא זו שתגרום למבנה היהלומי להתערער, ובעצם לפחמנים בו להתארגן מחדש. וההתארגנות מחדש היא זו שתהיה יותר יציבה בהשוואה ליהלום.
הבנתי. אז אם אנחנו מדמיינים את זה, או מחשבים את זה בעזרת אותו מחשב, זה לא יראה כמו יהלום. זאת אומרת, לא לצפות, לא נעשה טבעות של C8, נכון? שזה BC8.
כנראה שלא.
כנראה שלא.
אפשר לדעת, אמנם עשו את דמיית אומן, אפשר לראות בין את עשו את דמיית אומן, כאילו איזשהו יהלום משודרג, אבל מאוד מאוד קשה לדעת. כיום חוזרים למעשה ש... תנאי לחץ וטמפרטורה כל כך קיצוניים יכולים להימצא בליבות של כוכבים, בעיקר של אקזופלנטות, כלומר של כוכבים שנמצאים מחוץ למערכת השמש. אז אם וכאשר יום אחד הציביליזציה האנושית תגיע לשם, אולי אז יכול שהיא תמצא מכרות עצומים של BC8, אבל בכדור הארץ כנראה שכרגע אי אפשר להגיע לתנאים האלה, אולי בעתיד שתהיה אופציה להגדיל את הלחצים וטמפרטורות לכאלה תנאי כתב.
יפה, אז היהלום הוא עדיין בכתר, זאת אומרת, עדיין הוא החומר הקשה ביותר שאנחנו מחזיקים ביד או יכולים לייצר באופן ממשי, וזה רק מודל חישובי שמראה לנו שכן ייתכן חומר חזק ממנו, פאזה חזקה יותר של פחמן.
נכון, נכון מאוד, ואני רק אני אגיד במילה שבעצם... הרבה מהעיסוק של מדעני חומרים ואנשי כימיה של חומרים היום זה לחזות פאזות אקזוטיות ואת התכונות שלהם בעזרת סימולציות מחשב, והיסטורית אנחנו יודעים שהרבה פעמים דורות ראשונים של מחשבים חדשים, כן היום זה מחשבי על, אבל בעבר זה היו מחשבים שהם שווים בערכם למחשבים ביתיים ישנים אולי, אז בעצם הדורות הראשונים תמיד מתחילים באקדמיות, במחקר הבסיסי, אחר כך הם עוברים... איזושהי, נקרא לזה איזושהי אבולוציה, ככה שהם כבר הופכים להיות מחשבים אישיים, אז היום פרונטיר נראה לנו איזה מין מפלצת חישוב, בעתיד יכול להיות שאלה יהיו הפיסים.
שכל אחד מאיתנו יחזיק באופן
נכון,
אישי.
נכון.
מרתק, טוב, אז המחשבה רצה מהר קדימה, החישוביות רצה הרבה פעמים, הרבה הרבה יותר מהר, הרבה הרבה יותר רחוק מהעולם הממשי שנמצא כאן. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
תודה רבה רון, היום טוב, להתראות.
להתראות. אז הנה אנחנו כאן בשלושה שיודעים, ואם שמעתם את השיר לפני הפתיח הזה, אם שמעתם את אימפריות נופלות ליד של דן תורן, הוא אומר שם אלכסנדר מוקדון, כי אנחנו הולכים לדבר עכשיו בפינת ההיסטוריה שלנו על אלכסנדר מוקדון, ונמשיך לעקוב אחרי מסעו וכיבושיו בירושלים. ואיתנו כמובן דוקטור אורי אמיתי מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום לך אורי.
בוקר אור.
אז אנחנו חייבים לעשות תקציר למאזינים שלנו שזוכרים את הרגע שבו עצרנו בפינה הקודמת. אתה סיפרת לנו על הגעתו של אלכסנדר מוקדון לירושלים ועל הקשר שלו עם המנגנון המדיני כהוני של ירושלים. אמרת לנו שלא יכול להיות שלא היה, כי זה מה שעושים כשכובשים מקום חדש, אורי, נכון?
לגמרי. קודם כל, א' ב', תסתכל על כל מקום שאי פעם נכבש על ידי מישהו, צריך להגיע לאיזושהי, או שהורגים את כולם, כן, ומביאים אנשים חדשים.
זאת אחת השיטות, לאיזה... כן.
לא, זו לגמרי אחת מהשיטות, וגם כן. אלכסנדר עושה את זה לאורך הדרך במבחר מקרים, כן? כן. זה מקובל בעת העתיקה, היום אנחנו מעקמים את האף על ג'נוסייד, אבל פעם זה היה יותר זורם. כן. אבל צריך להגיע לאיזושהי הבנה עם האנשים המקומיים. ואין שום סיבה בעולם להניח שלא, שיהודים שגרו בארץ יהודה וסביב ירושלים, איכשהו כולם הסתכלו הצידה ולא קלטו שהם שם. זה לא הגיוני הזה. זה מצד אחד. מצד שני, אף אחד מההיסטוריונים שמספרים את הסיפור של אלכסנדר, היוונים, הרומאים, אף אחד לא אומר שום דבר על ירושלים. והמסקנה שלי באופן אישי מזה, זה שהיו מגעים, אבל הם פשוט לא היו מעניינים כל כך. אין, לא היה שום דבר לדבר.
אין שם סיפור אמיתי.
אין שם סיפור. עכשיו, לתוך הוואקום הזה, וזה זה בעיניי אחד מהלקחים הגדולים של הסיפור, שאין, אין, אפילו לזווי במציאות, איך שמספרים על המציאות, גם שם אין וואקום. כי ירושלים היא בירת הנצח, היא צור מחצבתנו, היא העיר הכי קדושה בה, יכול להיות שדמות כמו אלכסנדר תעבור שם בשטח ולא יהיה סיפור מעניין. הדעת לא סובלת את זה. פשוט לא סובלת. ומה שקורה זה שבתוך הוואקום פשוט מתחילים להתפתח סיפורים יהודיים שמספרים מה היה יכול לקרות, מה היה צריך לקרות, מה הם חשבו שקרה, בלי כל כך התחשבות במה שקרה או לא קרה.
במציאות, זאת אומרת, זה אגדות, זה נועד לתת לנו איזושהי מורשת, איזושהי תוחלת, איזה, זאת אומרת, יש לזה תפקיד לסיפור הזה.
כן. תראי, אחד מהדברים היפים, המחקר שלי עוסק כמעט אך ורק בדברים האלה, מה קורה כשאנשים מתחילים להמציא עובדות, כן? זה לא דבר מודרני, הקטע הזה של להמציא עובדות.
פייק ניוז, מה שנקרא, כן.
מיתוסים, אגדות, תקריא לזה איך שאת רוצה. ברגע שיש, אם אני כותב היסטוריה, כן, אז אני אוסף את כל העובדות שאני מצליח למצוא, ואז באמצעותן אני מנסה לספר איזשהו סיפור, אבל את העובדות מצאתי כמו שהן, כן? בשנייה שאני ממציא עובדות, ישר אפשר לשאול עליי, למה המצאת דווקא את העובדה הזאת? למה סיפרת את הסיפור דווקא ככה? לא בגלל שזה קרה, לא הייתי מחויב לכלום, נהפוך הוא. אני עם כל החירות בעולם להמציא מה שאני רוצה, המצאתי סיפור ספציפי. זאת אומרת שיש לי איזה אג'נדה פה.
אג'נדה, פוליטיקה, אידיאולוגיה. עכשיו, כשמגיעים לאלכסנדר מוקדון בירושלים, אמרנו, אף אחד מההיסטוריונים לא מספר את הסיפור שלו על הקשר עם מוסדות השלטון וכו', אבל בכל זאת, אתה אומר, יש שם איזה צורך לספר אגדה כזאת, כי מה? מה זה נותן לנו להבין על מוקדון או על ירושלים? את מה זה משרת בעצם?
אוקיי, זה משרת שני דברים. יש לנו את המטרה הגדולה. המטרה הגדולה היא כל האגדות, יש ארבע אגדות עיקריות, מרכזיות, שמגיעות מהעת העתיקה, ובכולן, מה שקורה כמעט בכולן, זה שאלכסנדר מכיר באיזושהי תכונה פנימית של הציבור היהודי, של היהדות, שגורמת לו במינימום לכבד, כן? ובחלק מהסיפורים ממש להשתחוות, כן? להכיר בעליונות של האל היהודי והכהן הגדול שלו וכו'. זה לא מפתיע אותנו, כן? כל מיני אגדות שאנשים מספרים שמאדירות את עצמם או את הקהלים הציבורים, העמים שהם יוצאים מהן, זה דבר מאוד מאוד נפוץ. אין, בכל מקום.
שוב, אבל אין לנו איזה כתב כזה, או ממצא ארכיאולוגי שמראה לנו שזה מה שקרה, שהוא השתעה אל מול היהדות. שום דבר.
שום דבר.
גורנישט מתגורנישט, כן.
שום דבר. מה שכן יש לנו, הדבר, עכשיו עוד פעם, צריך להגיד, כן, עבר הרבה זמן מאז, והרבה מאוד חומר הלך לאיבוד מאז העת העתיקה. אז אני עכשיו, בזהירות אני אומר, שהסיפור הראשון שהגיע לידינו, על מה קורה כשאלכסנדר מגיע לירושלים, הוא מגיע מתקופה של 130 וטיפונת שנים אחר כך, כשארץ ישראל עוברת בפעם הראשונה לשלטון יווני של בית סלאוקוס. אלה היוונים של חנוכה, אין? אבל אנחנו מדברים פה על דור, דור וחצי לפני חנוכה, הם רק כבשו את הארץ, וכאן יש מין רגע כזה של פתאום אחרי יותר מ-100 שנה שהארץ נשלטה על ידי יוונים שהם במצרים, מה שנקרא בית תלמי, פתאום יש שינוי דרמטי בשלטון, וצריך להבין רגע איך אנחנו מתממשקים מול הדבר החדש הזה. וזה הרגע, לדעתי, שהמסורת הזאת על אלכסנדר מתחילה לתפוס תאוצה, כי כל הרגעים האלה, כל ארבעת הסיפורים האלה, הם סיפורים של מתארים מה קורה ברגע ששלטון זר, חדש, רב עוצמה ברמה שאי אפשר להתנגד לה, תופס שלטון בארץ, וספציפית בירושלים וביהודה.
אבל לזה יש לנו עדויות לא, שלא קשורות למוקדון, זאת אומרת, כשיש כן. מפגשים עם עמים כובשים, כנענים, חיטים, בבלים, יש לנו עדויות על הדברים האלה, לא? זאת אומרת, מה קורה בעת מפגש
כן, הארץ,
שלטוני כזה?
מאוד מקומות, מעט מאוד מקומות בעולם נכבשו כמות פעמים כמו ארץ ישראל.
בדיוק, ויש עדויות.
ואחד מהמקומות הכי נכבשים.
ולכן... אז למה חשוב לנו מוקדון? זאת אומרת, אם יש לנו באמת עדויות אמיתיות על עמים אחרים, אז למה דווקא פה מוקדון? למה המפגש הזה מעניין כל כך?
ותודה ששאלת, זה קודם כל, כיוון שהדמות עצמה של האיש היא סופר דרמטית, כן? אנחנו יודעים בדיוק מי זה, יש לנו מלא מלא פרטים עליו, כולם מדברים עליו, זה משהו שאנחנו רוצים להשתמש בו, זה מצד אחד. מצד שני, הוא מתחיל את כל התקופה שתימשך איזה 1,000 שנה שבה השפה של הבוסים פה בארץ היא יוונית, כן? ובעצם מהרגע שהוא מגיע עד הכיבוש האסלאמי במאה השביעית, השפה המרכזית בארץ שבה מתנהל השלטון, שבה מתנהל חלק גדול מהחיים של האליטות גם, היא יוונית, והוא הדמות שעומדת בבסיס של כל זה. עכשיו קל וחומר, כן? כשמגיעה איזושהי ממלכה יוונית, דוברת יוונית חדשה, קל להסתכל עליה ובמקום לדבר עליה, לדבר על אלכסנדר. ובאמת מה שקורה בסיפור הזה, כן, בסיפור הסלאוקי הזה, זה שאלכסנדר האפקטיבי, הוא מגיע לירושלים, ולפני כן שולחים היהודים מרקלים, כי הם לא יודעים בדיוק, הם מגיע שלטון חדש, צבא חדש, הם לא יודעים בדיוק ללכת איתו, לא ללכת איתו, והם שולחים שגרירים כביכול, מרקלים בעצם, והוא נותן מפת אחד בשגרירים האלה, והוא אומר, אני הבנתי מה אתם עשיתם פה. בואו תסתכלו על כל מה שאתם רוצים, תחזרו הביתה ותתקסו עצה איך אתם רוצים להתייחס אליי. וככה הם עושים, הם חוזרים הביתה והם אומרים, עבוד עליה, אסור להתנגד. פשוט אסור להתנגד לבן אדם הזה, אין לנו סיכוי מילימטר, אנחנו חייבים לעשות לו קבלת פנים יפה. זה מה שהם עושים, ואז הוא מגיע, וכשהוא רואה את קבלת הפנים היפה, רואה את הבגדים של הכהנים הגדולים, הוא רואה את כל ההדר של בית המקדש בירושלים, הוא בעצמו נמלא פליאה, ותחזיקי חזק, הוא בעצמו הופך להיות מאמין באל האחד, באל של היהודים.
עד כדי כך.
עד כדי כך, מאותו רגע, בתוך היצירה הזאת שאני מדבר עליה, בלי להיכנס לפרטים, הוא מאפיזודה לאפיזודה, הוא נהיה יותר מונותאיסט, יותר סוגד לאלוהי ישראל, בסוף הוא מתפלל לאלוהים שלנו, כן? הוא יווני, הוא אפילו לא עושה ברית מילה. אבל הוא מתפלל לאלוהים שלנו, ואלוהים שלנו עושה בשבילו ניסים.
אבל רגע, אבל דוקטור אורי אמיתי, תן לנו משהו אחד שהם עשו, כי זה נשמע כמו איזה מין, הם כבשו אותו, הם השתמשו במילה כיבוש, הם פשוט כבשו את ליבו, את נפשו, את רוחו. מה הם עשו שם? מה היה בקבלת הפנים הזאת?
בקבלת, שום דבר, הם פשוט עשו את המיטב שלהם, והוא נדהם. זה אגב דבר שמשותף לסיפורים האלה. אלכסנדר, בשנייה שהוא רק רואה את הכהנים הירושלמים, בין אם זה כל הכהנים או כהן גדול או מה, בשנייה שהוא רואה אותם, הלב שלו אומר לו שפה פגש משהו גדול יותר, נשגב יותר, שהוא צריך להיות חלק ממנו. הם לא צריכים להתאמץ יותר מדי חוץ, הדבר היחיד שהם מביאים לזה זה את האמונה שלהם.
זה הם, זה פשוט האמונה הכובשת, הזהות המקסימה שלהם, זאת אומרת, פשוט עוברת אליו.
בדיוק, בדיוק, הרי מי רואה כהנים גדולים ירושלמים ולא נמלא, זה תגובה טבעית של כל שליט זר, להרכין את עצמך בפני אלוהי ישראל. תשמעי, תסתכלי על כל התפיסה ההיסטורית שאנחנו רואים בחלקים רחבים של התנ"ך, הרי ריבונו של עולם הוא זה שמזיז ממלכות, מעלה מלכים ומוריד אותם, מעלה אימפריות, זה לא דנטורן עושה את כל הדברים האלה, זה ריבונו של עולם עושה את כל הדברים האלה.
זאת אומרת,
גם אלכסנדר מציית לזה.
אז הנה אמרנו, מה, למה הגדות האלה משמשות? אז זה הסיפור על השכינה הזאת, על הכוח הזה שיוצא מתוך הכהנים, מגיע אלכסנדר מוקדון, רואה אותם וליבו נמס. זאת אומרת, זה הסיפור הזה של העוצמה הגדולה של השכינה.
כן, ואם תחשבי על זה רגע, כשאת משווה, כשאת מסתכלת מה קורה בעולם האמיתי, תנסי לדמיין את עצמך בתור הזיכרון הקולקטיבי של יהודה, כן, בימי בית שני, באים וכובשים אותי מפה, באים וכובשים אותי משם, מחריבים לי, מאשרים לי לבנות חזרה את בית המקדש, ואתם מאשרים לי, כן, ולא מעצמי, ועוד כובשים אותי, ועוד כובשים אותי, התחושה של החוסר אונים, צריך להוביל אותה לאיפשהו, והדרך שהיא יוצאת החוצה, דרך המיתוס הזה, הוא פשוט במין נהפוך הוא, כן, של לא, לא, זה לא שאנחנו כאלה עלים נדפים וההיסטוריה מטלטלת אותנו, כל ההיסטוריה מוכתבת על ידי מה שהאלוהים שלנו רוצה.
אז זה, אומרת, זה העניין, זאת אומרת, פה אולי אנחנו נעצור, כי זה באמת, יש פה נקודת רגע כזה שאומר, הנה אנחנו המרכז, זאת אומרת, מגיע אלכסנדר המוקדון הגדול, ונמס לו ככה, נכבש על ידי האל שלנו, על ידי היהדות. זה בעצם המפתח של מה שאתה אומר לנו עכשיו. דוקטור אורי אמיתי, לקחת אותנו לרגע אל אלכסנדר מוקדון, עומד נפעם מול אותם כהנים. אנחנו בהתפעמות הזאת נפרדים ממך, מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. דוקטור אורי אמיתי, המון המון תודה.
להתראות.
יש מטוס שממריא עכשיו, מתרחק במרומים, ואנחנו מתחתיו משיטים הבא אחריו.
אז עכשיו אנחנו פה עם מטוסים, בכל שיר אנחנו נותנים לכם רמז כזה, הנה, זה הולך לקרות, פינת התעופה שלנו. ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, הובא על טור הקברנית שמתפרסם בכלכליסט, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז היום אתה מדבר איתנו על משהו מאוד מאוד מעניין, שמתרחש גם עכשיו בתוך המלחמה הנוכחית, וזה העניין הזה של טייסים רואים בלילה, ומטוסים שמשתמשים בכל מיני אמצעי אור ותאורה. ואתה תיקח אותנו על המקום ההיסטורי של הדבר הזה, כי אני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו נתחיל ממנו בראיית לילה, הוא בכלל אש, נכון? זאת אומרת, אנחנו הולכים אחורה, אחורה, רחוק, רחוק.
נכון מאוד, בעצם משחר ההיסטוריה של המלחמות ניסו צבאות לנצל יתרונות אפשריים על אויב, ומתקפת לילה שתהיה גם אפקטיבית וגם מפתיעה ותעשה את העבודה הייתה חלום של כל מצביא בעולם העתיק. העניין הוא שכאשר מגיעים בעצם אמצעי התאורה היו מאוד מוגבלים, היה אפשר לבצע פשיטות או לאור ירח, וכאשר הירח היה במלואו, אז זקיפים במחנות ובסיסים ופרשים שיבטחו שערות, למשל, היו הרבה יותר דרוכים, כי בדיוק שיש סיכוי יותר גדול למתקפה כזו.
אבל אז הם רואים את התוקף, כמו שהתוקף רואה אותם, זאת אומרת, זה יתרון לשני הצדדים.
נכון, והכי הכי חמור זה שגם אם היה מערב שהיה מאוד מאוד מוצלח, ברגע שהעורב הדליק את הלפידים שלו כדי להפתיע, מטווח קרוב את היריב, אז היריב ראה גם אותו, ואם במקרה,
קשה להסתיר אש.
הכוח שהוא תקף, נכון, ואם הכוח שהוא תקף לא היה עיקר הכוח, אלא הכוח חלוץ, איזשהו מחנה קדמי, אפשר היה מיד לדעת שיש מתקפה, לתקוע בשופרות או בכל כלי אחר להתראה מפני תחילת מתקפה, והתוקף חשף את עצמו באור שהוא הדליק. ולכן בעצם המרוץ הוא לא רק לפיתוח ראיית לילה, אלא לפיתוח ראיית לילה פסיבית, מצב שבו אני רואה ואויב לא רואה. עכשיו, אנחנו, כאשר אנחנו מגיעים בעצם לעת המודרנית, כאשר אנחנו מגיעים, לצורך העניין, בואו נתחיל במאה ה-20, במלחמת העולם הראשונה, הדרך העיקרית לראות בלילה הייתה באמת זרקורים, וכשמדובר בלוחמה אווירית, כשמגיעים מטוסים, או באותה תקיפה צפלינים, שמגיעים מגרמניה לאנגליה, הדרך הטובה ביותר לראות אותם הייתה לפתוח פרוז'קטור מאוד מאוד חזק, ולשלוח את המטוסים לראות לאור הזרקורים. עכשיו, מלחמת העולם השנייה נולדה בעצם, זאת אומרת, הטכנולוגיה נולדה קצת לפני.
לפני מלחמת העולם השנייה.
כן, שנייה, סליחה, הייתה לי איזושהי הפרעה פה בקו. העניין הוא שהטכנולוגיה נולדה קצת לפני, והפכה למבצעית במלחמת העולם השנייה, והשיטה הראשונה, קודם כל הייתה היו קומבינות של פשוט זרקורים עופפים. לקחו זרקור מאוד גדול, שמו אותו בחרטום של מפציץ, שטס עם מקם קטן, ולפי הנחיות של מקם קרקעי, ניסה ליירט ככה מפציצים שבאו מגרמניה, לתקוף את האנגלים, וברגע שאותר הכוח התוקף על בסיס אזימות טווח וגובה שייצר המקם הקרקעי ואימת המקם האווירי, פתחו את הפרוז'קטור במטוסי הקרב, עטו בעצם על הפולשים. זה לא עבד כל כך טוב, בגלל שגם קשה לראות, וגם ברגע שמטוס כזה פותח את הפרוז'קטור שלו, בדיוק כמו הלוחמים שלי מקדם שהדליקו לפיד.
זאת אומרת, העניין הוא בראיית לילה, זה שאתה תראה, היתרון הגדול הוא שאתה תראה, אבל שהאויב שלך לא יראה, זאת אומרת, לא יראה אותך ולא יראה את האור שאתה מפיץ. זאת אומרת, לשם, ככל שנתקדם, ותכף תספר לנו על עוד אמצעים, לשם השכלולים בעצם כל הזמן שואפים.
נכון, הטכניקה הראשונה בעצם לראיית לילה פסיבית, סליחה, זאת עדיין לא ראיית לילה פסיבית, אבל נקרא לה, זאת הייתה ראיית לילה אמיתית. הנאצים השתמשו בזרקורי אינפרה אדום, שבעצם מציפים את סביבת המטרה, באור שהוא בתדר שונה משל התחום הנראה, ואז הם מסתכלים דרך מצלמה שיודעת לראות את התדר הספציפי, אפשר בעצם לראות בלילה. הבעיה היא שזה עוד זרקור, זה ראיית לילה אמיתית, זה נכון, אבל זה שוב משהו שבעצם אם ליריב יש גם מצלמה כזאת, היא ראייתכם מגיעים. ולאחר המלחמה פותחה בעצם ראיית הלילה הפסיבית בדמות מגביר אור כוכבים. זה שאנחנו לא יכולים לראות כי אין לנו מספיק, כאמצעי הראייה שלנו לא מספיק רגישים כדי לקבל מספיק אור, לא אומר שאין מספיק פוטונים. ובעצם ברגע שיש עדשה שיודעת לרכז אותה מהסביבה, ולהעביר אותם ללוח אלקטרוני, שיודע להמיר אותם לאות וידאו, מקבלים בעצם וידאו חי, שהוא פסיבי. וזאת מערכת שהיא מאוד מאוד פשוטה, ומאוד מאוד אמינה, וקיימת גם היום.
עדיין משתמשים בה.
גם... כן, כמובן שיש דורות שונים של השטרופרת, של בעצם הרכיב שממיר את האור מהסביבה לתמונת וידאו, הרזולוציה עולה, הטווח שבו מאפשר לראות בצורה ברורה, אם פעם למשל האור היה אך ורק, הווידאו סליחה היה אך ורק ירוק, בגלל הלוח הזרחני שבו השתמשו, היום יש לו, היום הוא מוצג בשחור לבן ויותר ברור ויותר נוח ראייה, אבל עדיין מדובר בכלי שהוא מוגבל גם מבחינת הטווח שלו, וגם אם כרגע הוא מקבל הבזק חזק, פיצוץ או משהו, שזה דבר שרואים הרבה בלוחמה אווירית, אז בעצם התמונה כמו נצרבת ומסנזרת מאוד. עכשיו, בתקופת מלחמת וייטנאם הייתה פריחה בעצם של אמצעי ראיית לילה, בגלל שלפניה חשבו שאין בעצם כזה צורך קריטי באמצעים כאלה, כי כל מלחמה תהיה גרעינית. מה זה משנה אם אני רואה את האויב שלי, אם אני הולך להשמיד עכשיו אזור של X על X קילומטרים שבהם הוא נמצא. ומלחמת וייטנאם בעצם הכניסה למדינות המערב את ההכרה שיש צורך בראיית לילה, בדגש של ראיית לילה מוטסת, משום שהמלחמות היו יותר מגוונות ממה שהוא ערך בתחילה.
כן, באמת היה רגע, סליחה שאני קוטעת אותך, ניצן סדן, שהמחשבה הייתה שהמלחמות הולכות להיות מלחמות גרעיניות, זאת אומרת, לא היו כוכביות על הדבר הזה?
לא, ההנחה הייתה אחרי הניצחון בעצם של מלחמת העולם השנייה שיוחס לנשק גרעיני, אף לנשק גרעיני שיחק בתפקיד, לא הוא הכריע את המלחמה, נגיד ככה, ההנחה הייתה שכל מלחמה בעצם תהיה מלחמה בין מעצמות, שבהכרח ישתמשו בנשק גרעיני, ולכן טילים לטווח ארוך, מפציצים כבדים, צוללות, זה מי שבעצם ייתן את הטון. החייל בשטח, התפקיד שלו יהיה בעיקר להתקדם בשאיפה בלי לחטוף איזה מין מתקפה כזו, ולתקוע דגל אם יש במה. וגם במלחמת קוריאה, כאשר ההפעלה הגרעינית הייתה קרובה מאוד ולא בוצעה, ההנחה הייתה שבמלחמה הבאה יהיה.
מעניין, אז זה הכתיב אסטרטגיה שלמה של איזה אמצעים אנחנו צריכים לפתח, ואז אתה אומר, הייתה ההבנה שזה לא יקרה כך, ואז פתאום היה שינוי בפיתוח.
כן, בנוסף, עוד דבר שקרה במלחמת וייטנאם היה שהאמריקאים התחילו לחשוב על הפיתוחים שלהם לא ברמה של תקציב בלתי מוגבל, אלא ברמה של אוקיי, בואו נתחיל לעבוד לפי מספרים ולא לפי ויים לסמן. כך שכל מה שיעל את הלחימה או אפשר לחסוך בעצם בחיי אדם ובכוחות, קיבל עדיפות, ואחד מהדברים האלה היו ראיית לילה. פה בעצם נולד התקצוב והקיזום של מערכות תצפית טרמית. פה מדובר בעצם במערכת שבמקום לראות אור, היא רואה חום. כל הגופים פולטים חום לסביבה שלהם, וברגע שאפשר לזהות את ההפרשים בין הגופים האלה, אפשר בעצם לייצר את קווי המתאר שלהם ולקבל תמונת וידאו, אומנם מעט מטושטשת, אומנם מעט מרוחה, אבל מאוד מדויקת ולטווח מאוד ארוך.
מרתק, וגם, זאת אומרת, זה לא משתמש באור, זה משתמש בחום. וכאן אנחנו כבר נכון. בעולם שזה גם לא מפיץ אור, זאת אומרת, זה משהו נכון. שאפשר כמו משקפי ראייה כאלה, כסדות, דברים שהם ממש על האדם שלובש אותם.
גם הוא פסיבי, גם הסנסור הטרמי, גם הוא פסיבי לחלוטין. העניין הוא שהוא כמובן רגיש לחום, אם יש עכשיו פיצוץ או בערה או משהו כזה, אז זה יכול לצבוע את הפריים ויהיה קשה להבין מה רואים. אבל כיום כמעט כל אמצעי ראיית הלילה שלנו מבוססים על טכנולוגיה טרמית זו או אחרת. יש כלים שעוזרים להשלים אותה, כלים שעוזרים לתת לה תמונה רחבה יותר כמו שר, שזה בעצם מקם מפתח סינתטי, מקם שעכשיו מבצע שידור של גלים ומדידה של החזרים בצורה כזו, ברזולוציה כזו, שמאפשרת בעצם להרכיב תמונה תלת ממדית. ולהבין בעצם מה אנחנו רואים אפילו בלי לראות. אבל זה כלי שמצריך פענוח, זה לא משהו שאפשר עכשיו להסתכל ולראות מהמקם ב-100%, ואני יכול לספר שיש עוד איזשהו רכיב שמאפשר לראות בלי לראות, שזה נקרא לידר, שזה בעצם עושה, זה עובד דומה למה שעושה מקם השר, אבל עם לייזר. פשוט מנתח תמונת החזרים, ובונה ככה תמונה של מכשולים ואובייקטים, אבל גם פה זה לא כדי לראות אותם, אלא כדי להכיר בהם, וטכנולוגיות נהיגה אוטונומית משתמשות בהם כדי לזהות מכשולים בדרך.
מעניין. אז אני רוצה לשאול אותך, ניצן, תמיד בסרטים ובתוכניות הטלוויזיה, אנחנו רואים אור ירוק, זאת אומרת, בראיית לילה תמיד יש עניין עם צבע ירוק. זה עדיין נכון? זה עדיין קיים? ולמה ירוק?
זהו, ירוק בגלל הלוח הזרחני שבו משתמשים על מנת לעשות את ההמרה בעצם בין האלקטרוני והאופטי, וברוב הפלטפורמות שכרגע קיימות ברחבי העולם זה עדיין ירוק, זה משהו שאפשר להתרגל אליו, אני אומר מניסיון, ורואים לא רע. אגב, טרמי, אולי המאזינים שלנו מכירים מסרטי הטורף, שיש ראיית לילה בצבעים ובכל מיני, ראיית לילה שמחולקת, שיש לה פילטר צבעוני, זה מסוג הדברים שיכולים להיות שימושיים, למשל, שמנסים לנתח ציוד תעשייתי, ולהשתמש בסנסור טרמי כדי להבין איפה הוא חם יותר וחם פחות, אבל כאשר אני מסתכל על שדה קרב, בוודאי ובוודאי מהאוויר, לא מעניין אותי כרגע אם האצבע של המחבל חמה יותר מהאצבע השנייה שלו.
כן.
צריך פשוט לראות את האובייקט, ולכן ראיית לילה צבאית היא בשחור לבן, ועוד יתרון שלה ששכחתי להזכיר, זה שבעצם בגלל שרואים חום, אז אם אני חם יותר מהסביבה שלי, יראו אותי אפילו אם אני מאחוריה. למשל, אם אני מתחבא בהסביעה, אם אני מוסווה, אם אני בתוך מים ומבצבץ רק, עדיין אפשר יהיה לראות אותי גם ממרחקים של עשרות קילומטרים.
מעניין. אז כדי שלא יראו אותך, אתה צריך ללבוש איזו חליפת קור כזאת, מקררת, שלא יזהו אותך כאובייקט חם. זה יכול להיות תגובת הנגד.
זאת אפשרות אחת, או אפשרות שנייה, שזה משהו שהוא בעצם האלף בית של כל הסוואה, פשוט לא להיות איפה שמסתכלים.
זה ברגע גם נכון.
ברגע שמייצרים בעצם התאיה טקטית, או תנועה שהיא תנועה בשטח מת עם הסתרות, אין לנו עדיין טכנולוגיה שיכולה לראות דרך ואדי, למשל, אם כן. אני מהצד השני שלו. וכך בעצם עם כל הטכנולוגיה, הכרה טובה של השטח ושל התנהגות היריב מאפשרת להגיע לחמקנות גבוהה יותר מכל כן, חומר וכל מכשיר.
אפילו בראיית לילה. טוב, אז כמו שאמרנו, הטכנולוגיה הזאת בעיקר ללחימה, אבל לא רק, אפשר להשתמש בה גם לתעשייה ולצרכים אחרים, ומשתמשים בה גם עכשיו במטוסים שלנו שנמצאים שם באוויר, או בכל מיני אתרים אחרים של לחימה. אני רוצה להודות לך, ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל טור הקברניט שמתפרסם בכלכליסט. תודה רבה.
טיסה נעימה.
לכולנו. אז עד כאן שעתיים של שלושה שיודעים, אנחנו נפרדים מכם המאזינים, עורכת תמנה הולצ'טיין, מפיקה תמר בנימין, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות, משודרת בראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב. כאן, בכאן תרבות, ניתן כמובן להזין לנו גם כסקט ביישומון של כאן, תאגיד השידור, וביישומון אחר לבחירתכם. כאן בכאן תרבות, כל דרכי הזנה, וגם לינקים ניתן למצוא בעמוד עמוד הפייסבוק שלנו, שם גם אפשר לשלוח לנו שאלות מעניינות. ביום ראשון שרון קנטור תשוב לכאן. אנחנו מודים לכם על ההאזנה ומקווים שהצלחנו להנים את זמנכם בזמנים קשים אלה. אני רונה גרשון טל מנפרדת מכם. תודה ויום שקט.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.